עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אהלן, שלום לכולם, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק הזה הוא פרק מיוחד כחלק מסדרת מובילי חדשנות, סדרה מיוחדת שאנחנו עושים במסגרתה מובילי עולם הכלכלה והחדשנות בישראל, מראיינים על ידי בכירי רשות החדשנות. הסדרה היא בשיתוף עם רשות החדשנות ועם הארגון החברתי וויז. אז בפרק הנוכחי אנחנו נדבר על איך מצמיחים חברה בתוך שנה, ואיך משפיעים היוניקורנים, חברות ששוות מעל מיליארד דולר, בתחום הטכנולוגיה בעיקר, על המשק הישראלי. בשיחה בין אביב זאב עם רשות החדשנות, וינון קוסטיקה, שהוא מייסד שותף, וסמנכ"ל מוצר בחברת סטארט-אפ וויז. שתהיה, אז אני נעים.
שלום ינון.
שלום אביב.
טוב, אז למי שלא מכיר אותנו, אז אנחנו קצת נציג את עצמנו, אנחנו נסביר מה המטרה. המטרה זה קצת לחלוק איתכם את ההצלחה של וויז, ורשות החדשנות היא פה המערכת בתור הממשלה. אז אנחנו פה להרוס קצת סטיגמות באמת, הממשלה פה מנסה לראיין את החבר'ה בשוק הפרטי שעושים את זה טוב, ינון, אחרי שאנחנו מסיימים פה קופץ למשרד להשלים שעות, ואני רושם שעות נוספות, זה פחות או יותר חלוקת עבודה בינינו, ואנחנו קצת נתחיל. ינון, בואו תספר לנו קצת על עצמך, איך עושים את זה, איך אתם חבורה כזאת של צוות שמהצבא מתחיל ומגיע במהירות מדהימה להצלחה מטורפת כזאת, שכל אחד מאיתנו פה או מקנה בך או מקנה בך מאוד.
אוקיי. טוב, אז קצת עלינו באמת. אז וויז, אנחנו קודם כל באמת צוות, כשחושבים וויז, אז זה צוות שהולך הרבה מאוד מאוד שנים אחורה. הכרנו, יש לנו תאריך, הכרנו ב-16/7/2001, בגיוס לצהל. בעצם שם הכרתי גם את אסף, גם את עמי, השותפים שלנו, שלי בוויז, וגם במשך ה-20 וקצת שנים האחרונות, עבדנו ביחד. כלומר, ממש עבדנו עם, התחלנו ב-8200, כאילו תלפיות, 8200, שם פגשנו את רועי רזניק, השותף הרביעי, ובעצם אנחנו עבדנו בצבא במשך הרבה מאוד שנים, כולנו המשכנו לתפקידים גם פיקודיים, היינו סרנים, עשינו לפחות, השתחרנו אחרי 9 שנים לפחות, אני אחרי 14, כולל לימודים, ובעצם הקמנו את אדלום, באדלום זה היה אחד מהסטארט-אפים היותר, נגיד, ראשונים בתחום הסקיוריטי בארץ, קיבלו קצת יותר חשיפה. זה היה ממש בהתחלה, זה היה כשזה עוד היה לעשות סטארט-אפ, זה היה נחשב כזה די מטורף, בטח בתחום הסקיוריטי, שהיה יחסית חדש. אדלום היה מאוד קצר בסוף, זה היה 2 וקצת, ובסוף נמכרנו למייקרוסופט. במייקרוסופט באמת עברנו תהליך שהוא מאוד מעניין, אגב, אקוסיסטם וחדשנות, עברנו תהליך שלקחנו את אדלום מהסטארט-אפ החמוד שהיה לנו, ובעצם בנינו אותו לסקל של מוצר בינלאומי, ששרת מאות מיליוני יוזרים בעולם, ביזנס של יותר ממיליארד דולר, ממש בסקל עולמי, זה המוצר הכי גדול בשוק שלו בעולם. ולפני 2 עזבנו כצוות, האמת, קבוצה די גדולה של אנשים, עזבנו והקמנו את וויז. וויז הוקמה בראשון למרץ, הקורונה התחילה שבועיים אחרי זה, ובעצם אנחנו ממש חברה שנולדה לקורונה, בשנתיים האחרונות רצנו ממש
מהר. או שהבאתם אותה, אי אפשר לדעת, אצלכם
בסקר. תאמין לי, הפעם האחרונה ש... האמת שזה מצחיק, כי הכנס האחרון שהיה לפני הקורונה זה RSA, RSA זה הכנס הכי גדול של הסקיוריטי בעצם בסן פרנסיסקו, וכאילו היה את הווירוס הזה בסין, והיינו שם, וכולם בלי מסכות, ומדברים וזה, וממש ביום השלישי של הכנס, סן פרנסיסקו, פתאום אנשים קולטים שיש קורונה בעולם, וסן פרנסיסקו מכריזה על מצב חירום, כולם מתקפלים, אני חזרתי, גרתי אז בסיאטל, חזרתי לסיאטל, פתאום ממש, אני מקבל טלפון, אגב, מהסוכנת נסיעות שלי, אומרת לי, תקשיב, אם אתה רוצה לחזור מהווסט קוסט, אז אני לא מבינה מה קורה, אבל הטיסה האחרונה יוצאת היום. ואני אומר לה, מה, אבל מה, מבטלים הכל? היא אומרת, אני לא מבינה, יש עדיין את ניו יורק, אבל אני יודעת שאתה אוהב לחזור מהווסט קוסט, אז תחליט אם אתה עולה על זה או לא. אמרתי, שוב, נשמע לי ממש רע, אני לא רוצה להיות רחוק מכל הוויזרדס האחרים, ולקחתי טיסה, חזרתי לארץ, וזהו. זה ככה אמרתי שלום לסיאטל. זהו, ככה הקמנו את וויז, זה היה הסיפור, השוקים, השווקים קורסים, ובעצם גייסנו את הצוות, ירדנו לגראז' בערך באמת שישה חודשים ממרץ, יצאנו עם מוצר בספטמבר של אותה שנה, באמת שישה חודשים לא היה, גם לא היה מה לעשות, רק עבדנו, העולם היה סגור, אנחנו בנינו את וויז, ובספטמבר התחלנו באמת לצאת עם מוצר, התחלנו למכור, הלקוח הראשון היה פורצ'ן 100, שזה די משוגע, ומשם המשכנו, היום יותר מ-15% מהפורצ'ן 500 משתמשים בוויז, וכן.
זהו, אנחנו ברשות החדשנות משתדלים להתחמק קצת מתחום של הסייבר, רשות החדשנות, מי שלא מכיר, זה למעשה government VC, אנחנו משקיעים בסטארט-אפים, אבל גם ביזמים וגם בחברות גדולות שנמצאות בקשל שוק, ואתם מגייסים כסף כמו מטורפים, ואז אומרים, באמת הממשלה אין לה מה לעשות הרבה מאוד, באנו ללמוד ממכם, לא ללמד בטוח, ומה עוד אפשר להמציא בסייבר סקיורטי? כל הזמן נראה שזה תחום שכל כך הרבה, גם מגייסים בו כסף, כמה שיותר חברות, מצד אחד אנחנו רואים שהשוק פורח, רץ ומשקיעים יותר ויותר, מצד שני אתם לא מצליחים ממש לפתור את הבעיות בעולם, אנחנו רואים ש... כל התחום של הרציוור חוזר על עצמו בענק, אנחנו רואים יותר ויותר מקרי כופרה. אז איזה נישה בדיוק אתם השתלטתם את כל התחום הזה?
טוב, אז זה נושא מרתק. אני חושב שבוא נתחיל רגע בכמה cloud security, כמה security בכללי זה אירוע קיצוני בעולם. אם אתם מסתכלים היום על ה-World Economic Forum, מי מכם עוקב אחרי ה-World Economic Forum? ה-WEF? מישהו? ממליץ בחום, אוקיי? באמת אחלה פורום, מסתכל כאילו גלובלית על הרבה מאוד ניתוחים, על איך עושים את העולם מקום יותר טוב, והם, ה-World Economic Forum בעצם מצביע על שתי בעיות אסטרטגיות בעולם היום, כלומר שתי בעיות שיכולות לערער את הקיום שלנו בעולם. הראשון זה, ניחוש? מה הבעיה הכי גדולה שלנו היום? כן, Global Warming וה-Climate Change, זה בהחלט השני, והכי גדול, והשני זה, סייבר סקיוריטי. סייבר סקיוריטי נחשב לאירוע השני הכי מסוכן היום, שיכול להשפיע על יציבות העולם. האמת זה לא מפתיע, אני חושב שבשנים האחרונות כולנו השתמשנו באמצעים דיגיטליים על ספידים, כאילו בטח בקורונה, כולנו משתמשים לכל דבר בטכנולוגיה, ואני חושב שסייד בי סייד עם כל האימוץ של הטכנולוגיות האלו, בעצם לא שמנו לב שיצרנו פער מאוד גדול בסקיוריטי. רצנו מאוד מהר, אנחנו משתמשים בהרבה דברים, אבל לא השקיעו בסקיוריטי כמו שהיו צריכים במשך שנים, ונוצר פה בעצם חוב עצום. קצת כמו גלובל וורמינג, די כמו גלובל וורמינג, שעכשיו אנחנו מנסים להבין כקהילה באמת איך לסגור אותו. אז קודם כל, באמת, בהיבט הזה, יש הרבה יותר תקציבים שהולכים לסקיוריטי. למה הולכים הרבה יותר תקציבים לסקיוריטי? כי בשנים האחרונות, פתאום סקיוריטי נהיה משהו שמשפיע על כל אחד מאיתנו. האחרון זה היה אטרף, לפריצה של אטרף, אני חושב שזה פתאום הרגיש מאוד מוחשי, כאילו בוא נה, המידע שלי שם, לאן הוא הלך, לאן הוא הגיע.
שלך?
האמת שלי אין יוזר באטרף, אני יותר איש של גריינדר הייתי, אני בזוגיות טובה כבר שנתיים, אבל אני חייב לציין שלכל החברים שלי שכן היה להם מידע באטרף, זה מאוד אישי, זה בסוף מאוד אירוע פרטי, שפתאום זולג לאינטרנט, זה מגיע לכל אחד מאחד מאיתנו, יש באמת גם הרבה מאוד, אני חושב, השירביט, שפתאום רואים את התעודות זהות של אנשים באינטרנט, זה נהיה אירוע פתאום מאוד אישי, ואני חושב שיש סיבה לזה שזה הופך להיות יותר ויותר אישי, יש ממש אירוע שאני חושב שתוקפים בעולם, בשנתיים האחרונות קרו שני דברים מהותיים, קודם כל, יש להם דרך לעשות כסף מסקיוריטי, כאילו, מלפרוץ, אוקיי? איך עושים כסף מלפרוץ?
כופרה.
כופרה, ransomware. כאילו, אני יכול עכשיו, בדרך מאוד פשוטה, אם אני מצליח לפרוץ למי של המחשב, אני מצפין לו את כל הזה, מבקש ממנו $100, מי לא ישלם? כסף, ממש הצליחו להמיר סייבר לכסף. עכשיו, זה מפחיד. ברגע שהבינו את זה, קרה התהליך השני, שהוא מאוד מפחיד, שזה אוטומציה. בעצם אני יכול לבוא, אני יכול לתקוף הרבה מאוד, ואז להגדיל את התוחלת שלי לאורך זמן של התקיפה. למה זה גורם? מי מכיר את הפריצה לגלובל פייפליין? זה היה אירוע מאוד מתוקשר, שבעצם פרצו לתשתית אסטרטגית של ארצות הברית. לתוקפים בכלל לא היה מושג לאן הם הגיעו, הם תקפו עוד באוטומט, במקרה הגיעו לאיזה מחשב, וצפינו גם אותו, במקרה הזה היה תשתית קריטית של ארצות הברית, וזה הפך להיות כמעט אירוע בין מעצמתי, עד שהבינו שזה לא היה בכוונה. באמת, זה מה שקרה, מונטיזציה ואוטומציה לתקיפות. זה מפחיד, זה עולם באמת פחות כיפי.
אבל מי השם? הממשלות, הרגולציה, החברות התוקפות, העובדה שאין רתיעה מספיקה?
זה תהליך. כמו כל דבר, יש אקציה וריאקציה. אני חושב שבמשך השנים האחרונות היה, כאילו העשורים האחרונים, במיוחד בעשור האחרון, היה אימוץ הרבה יותר גדול של טכנולוגיות. נוצר פער עצום, עצום, חוב טכנולוגי עצום של סקיוריטי, לא השקיעו בזה מספיק, רצו קדימה, לא הייתה מודעות, ובשנים האחרונות אנחנו רואים לאט לאט התיקון. יש הרבה מאוד סטנדרט, למשל על GDPR, שזה בעצם איך מנהלים מידע אישי, שזה נשמע היום ברור שאם אתם מוסרים את האימייל שלכם, אתם לא מצפים שזה יעבור לגורמים אחרים, זה כאילו, בטח לא שיחות באטרף, בטח לא תמונות שאתם מעלים, זה כאילו אתם מצפים שמישהו ישמור לכם. זה הכל תוצאה של רגולציה מהשנים האחרונות, שאומרים, רגע, בעצם אתה לא יכול סתם לשתף את זה, יש לך איזה מחויבות כלפי היוזרים. אז זה בהיבט של רגולציה. בהיבט השני, אני חושב שגם יש עכשיו הרבה יותר מודעות, הרבה יותר תקציבים שהולכים לזה, ובסוף זה הכל כסף. חברה לא רוצה להיפרץ, חברה רוצה לא להופיע בכותרות, זה נורא ברור שאם אתה מופיע בכותרות, הנזק של זה הוא עצום, ואז מפנים הרבה יותר תקציבים לסקיוריטי. וזה ההתחלה של שינוי, זה מעולה, אוקיי? עכשיו, בגלל זה אני הרבה יותר אופטימי אגב על סקיוריטי, מאשר גלובל וורמינג, כי באמת יש לנו פה סט של דברים שאנחנו יכולים לעשות היום, כדי לשפר את המצב שלנו מחר, ואפשר לראות תוצאות תוך שנה, שנתיים, די מהר גם.
איום לטווח קרוב.
איום לטווח קרוב, הכי חשוך לפני עלות השחר, קשה עכשיו, אבל עכשיו באמת מגיעות השקעות, מגיעים, ועכשיו קצת לשאלה לפתרונות, מגיעים פתרונות שמאפשרים לעשות סקיוריטי הרבה יותר נכון ממה שהיה פעם, אני יכול לגעת בזה אם אתה רוצה להעמיק, אבל אז באמת מתחיל שינוי דרמטי ברמת הסקיוריטי שלנו.
ובוויז למעשה, אתם באים ואתם אומרים לנו כל מה שחששנו בו עד היום, בוא לא תשמור אצלך בבית את כל הדאטה, בוא תעלה אותו לקלאוד, אנחנו בתוך הקלאוד עצמו נעשה לך ניתוח איומים, נגיד לך איפה תהיית, איך אפשר לתקן את זה, ומה אתה צריך לעשות כמה שיותר מהר, ובעזרת זה באמת נאפשר לך להמשיך לעבוד בקלאוד, זאת המטרה שאנחנו באמת נסמוך על אותם ספקי ענק כמו אמזון וגוגל, שהם ישמרו לנו על הדאטה?
כן, ואפילו הרבה יותר מזה, היום, אם אתם חושבים על זה, המהפכה הדיגיטלית שקורית בעצם גורמת לכמעט כל ארגון היום להיות ארגון טכנולוגי. זה אומר שרוב הבנקים שאנחנו עובדים איתם היום, זה בנקים עם טכנולוגיות מאוד ישנות, זה מערכות on-prem, mainframe, כאילו דברים, אבל פתאום legacy, ממש legacy, זה מה שמריץ את רוב העולם הבנקאי, אבל פתאום רואים בשנים האחרונות שיש את כל העולם הבנקאות דיגיטלית. פתאום יש את דיג'י-בנק, פתאום יש הרבה מאוד פינטקים, הרבה יותר דברים עוברים בעצם, נקרא לזה, לענן. ובאמת, אם מסתכלים על כל הטכנולוגיות, גם כשאתם הולכים וסתם קונים בסטארבקס, נורא ברור לכם שיש לכם אפליקציה של סטארבקס, עם היוזר שלכם שם, ושאתם, או סופר פארם, ואתם כותבים בעצם, הנה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ושהיא שומרת עליכם נתונים, וכל זה קורה בענן. כל חברה היום הופכת להיות בעצם מפתחת אפליקציות דיגיטליות, ואז השאלה היא מי מגן, איך בונים אותם יותר נכון, יותר בטוח. עולם הסקיוריטי עבר שיפט דרמטי בשנים האחרונות, פעם היו מחפשים את הבד גייז, כאילו היו יושבים, האנלוגיה הכי טובה לזה, אתם יושבים בבית עם משקפת, ומחכים עם דלת פתוחה, ומחכים שגנב יגיע, ואז אתם תגיד לו, מה אתה עושה פה, אני אתפוס אותך, אני אעשה לך נו, אני אקרא למשטרה. זה כאילו איך שעולם הסקיוריטי היה נראה, כשהתמקדנו בדיטקשן. זה חשוב, מישהו צריך באמת לשים לב שלא מסתובבים לך בבית, אבל העולם היום הולך הרבה יותר קוראים לזה security by design, כלומר, אנחנו רוצים לבנות אפליקציות שמראש הן לא דלת פתוחה, אלא דלת סגורה, נעולה בבריח, יש מנעול נורא חזק שאף אחד לא יכול לעבור, שהוא לא מדינה או משהו כאילו מעצמתי, ואתה מרגיש בטוח בבית שלך. וזה בעצם מה שוויז נותנת לארגונים לעשות בקלאוד. ארגון בונה אפליקציה לענן, וויז נותנת לו התקנה מאוד פשוטה, שבעצם אומרת לו, תקשיב, אחלה אפליקציה, יש לך פה וויק ספוט, פה יש לך חולשה, פה יש לך חולשה, אלה הדברים הכי משמעותיים שאתה צריך לטפל בהם עכשיו, לך תטפל ותרגיש יותר טוב מחר. אם יש לך שעה להשקיע בסקיוריטי, הנה סט הדברים שכדאי לך לעשות כדי להבטיח את, בוא נגיד, את הרמת סקיוריטי שלך באפליקציה. וזו בעיה היום שאף חברה אחרת עדיין לא פתרה, וזה גם הסיבה שוויז כאילו באמת נכנסה לשוק, שהוא כאילו נשמע שוק קיים הרבה שנים, אבל הגישה, הפשטות שוויז בעצם מדלבר את התוצאה, פשוט שורה תחתונה, לך תתקן את זה, לך תתקן את זה. מה זה משנה מה רץ ברקע? וויז נותנת את ההמלצות הכי טובות, בעצם עושה שינוי דרמטי באיך שארגונים עובדים. הם יכולים אשכרה להגיד, יש לי תוכנית איך אני מאבטח את האפליקציה שלי, לפני שפורצים מגיעים. וזה שינוי דרמטי.
בעולם של בינה מלאכותית, שלמעשה גביר את הסיכונים, אני כבר לא ממש שולט בקוד שאני כותב, חלק מהקוד נכתב על ידי המכונה באופן עצמאי, חלק ממנו זה מבוסס על תובנות שאני מקבל ממקומות אחרים ברשת, חלק מזה זה מודלים שאני אימצתי במקומות, הורדתי מהרשת באופן סורס או וכדומה, ועשיתי עליהם שיפורים, ואז לא בטוח שיש לנו בכלל את היכולת להשפיע על כל מיני מודולים וחלקים של התוכנה שאנחנו מורידים ברשת. איך אנחנו באמת יכולים בעולם כזה של בינה מלאכותית להתמודד עם כל האיומים האלה? זה נראה כאילו הבינה מלאכותית אמורה לעשות טוב, אבל היא עושה לנו הרבה מאוד רע גם, היא מכניסה אותנו לאי ודאות.
טוב, נגעת בהרבה נקודות. סקיוריטי זה עולם מורכב. וויז נוגעת בבעיה מאוד ספציפית שלו, של בסוף, אם צריך הגדרה מדויקת, Cloud Infrastructure Security, איך אני מקנפג את המכונות שלי, את ה-AWS, את ה-Azure GCP, שיהיו מאובטחים. עכשיו, חוץ מזה, יש עוד שלל בעיות בסקיוריטי, נגעת בכמה נקודות מאוד טובות. בכלל, בינה מלאכותית, דאטה, כל מה שנוגע לנניח ניתוחים יותר, כאילו, מה קורה ברמת הדאטה, זו בעיה ענקית. היום, באמת היכולת לקחת דאטה ולהעביר אותו ממקום למקום היא פשוטה יותר מאי פעם, זה אכן מטרד, זה בעיה מסוג אחר, ואני, את האמת, יש גל של סטארט-אפים עכשיו שמתעסקים בדיוק בבעיה הזאת בארץ, וזה מבורך, אוקיי? זה ממש בעיה מסוג אחר, של איך אני עוקב אחרי הדאטה, איך אני מבין מי מתעסק
פה. אקספלינביליטי.
אקספלינביליטי, טרייסביליטי אפילו, של אני אוסף את המידע, איך אני יודע בכלל לאן הוא הגיע, איך אני יודע מי עוד נגיש אליו. זה בעיה מספר אחד. יש בעיה אחרת שנגעת בה, של אני בכלל לא שולט בקוד שאני משתמש בו, וזו בעיית של supply chain. אני לא יודע כמה מכם זוכרים את ה-SolarWinds, זה כאילו קרה במהלך הקורונה, זה תקיפה משוגעת שרוסיה ארגנה על ארצות הברית, כאילו בגלל הקורונה היא קצת, כאילו לא עצרו מספיק להבין מה הלך שם, אבל בגדול, אומרים שרוסיה השתמשה בפריצה ל-third party, SolarWinds, כדי להגיע באמת ארגונים בכל ארצות הברית, לאסוף מידע מבפנים, זה תקיפת supply chain, אנחנו רואים הרבה מאוד תקיפות כאלה, שבעצם במקום לתקוף חברה מאוד מאובטחת, מאוד שיש לה חומות בצורות והרבה מאוד צוותים, בעצם אומרים למה לי לתקוף את זה? בואו נתקוף את השליח, הוא מכניס להם איזשהו משלוח, נביא להם משהו בדרך, וככה אני אגיע פנימה. רעיון גאוני, איך להבטח את זה? עולם שלם, זה בעיה אחרת, של באמת מתחילה בקודם כל, איך אני יודע מי נכנס לי בשער, של אינבנטורי, איך אני בכלל יודע מה ה-supply chain שלי, אני לא רוצה לסבך אתכם בזה, אבל זו שאלה מאוד מורכבת, כאילו, אם אני שואל אתכם, אפילו שאלה בסיסית, איזה סוגי מוצרים יש לכם בבית, אוקיי? בעצם אתם יכולים להגיד, אוקיי, מקרר, אז אני אשאל אתכם, אוקיי, ומי בנה את הצ'יפ במקרר הזה? אוקיי, לא יודעים, סין. עכשיו, אי אפשר לדעת, ה-supply chain הוא הרבה יותר מורכב מסתם לספור את הדברים שאני מתקין אצלי במערכת, כי גם הם מביאים איתם דברים. וזו באמת בעיה שהיא לא פתורה היום, כאילו אין לה פתרון טוב היום, העולם הולך הרבה יותר לסגירות. כלומר, אני אכניס הרבה פחות דברים לסביבה שלי, ואז אני מקטין את החשיפה שלי, אבל אין פתרון באמת לנהל supply chain. אז הזכרת בככה שאלה אחת קטנה, שני עולמות, ומתקשר לשאלה האחרונה שלך, איזה עולמות תוכן עוד יש בסקיוריטי? אין סוף, כאילו רק עכשיו שתי הבעיות האלו, אין להן פתרון, זה באמת ארגון, אין איך לגשת לזה אפילו, זה בעיה ענקית.
אני אגיד לך שאני עובד הרבה במשרד הביטחון, עדיין אני ממשלה, ומחקר ופיתוח עושים בישראל ארבעה ארגונים מרכזיים, אחד זה באמת רשות החדשנות, אנחנו תמיד מחשיבים את עצמנו בתור הטובים ביותר, אבל יש עוד כמה חבר'ה, אחד מהם זה משרד הביטחון, שעושה המון המון, המון, המון רעש והמון כסף, והתפיסה שלו, בנקודה שאמרת, זה אני רוצה לעשות הכל בבית. אני רוצה לשלוט על כל הצ'יפים, ועל הגידול כבישים, ועל המאבדים, ועכשיו אנחנו עומדים לצאת במכרז של מחשוב קוונטי, במשותף, זאת אומרת, רשות החדשנות יחד עם משרד הביטחון, ואחת התפיסות זה באמת, האם אנחנו מייבאים מאבד קוונטי מחול, או אם אנחנו מפתחים מאבד קוונטי בישראל, נכון, אנחנו 10-12 שנה מאחורה, אבל אנחנו מאוד מאוד בלחץ מזה שבאמת, כשאנחנו נקנה את המעבד הקוונטי ממקום אחר, אז אולי בתוך המעבד עצמו יהיה באמת שבב שמסוגל היום לקרוא נתונים ולשדר אותם החוצה בכל מיני מצב או שיבושים או באופן ממוקד. זה בדיוק כמו בעידן ה-GPS שאמרו שיצאו עם ה-GPS, אז מראש ארצות הברית הגדירה, נתנה דיוק של 10 מטר בלבד בשביל לא לתת את העליונות הטכנולוגית הזאת לאחרים. ובדיוק מהסיבה הזאת, יותר ויותר מדינות התחילו לפתח מערכות GPS משל עצמם, מערכות מיקום לווייני משל עצמם, בשביל להשיג את העליונות הלוויינית הזאת, ואין איזה גבול. אחת הסיבות שבאמת ארצות הברית לוחצת עלינו, לא באמת לקנות, ולא רק השקעות מסין, אלא גם לא לתת לתשתיות מסין, וגם לא לקנות יותר מדי רכיבים מסין, זה בדיוק מתוך הסיבה הזאת שרוצים שיהיה לנו את העצמאות הזאת של ה... ביטחון במידע, ואז בסוף באה חברה כמו NSO ואומרת שגם אנחנו הרעים. אז מה מותר? בוא נדבר קצת על אתיקה בסקיוריטי. מה מותר, מה אסור, איך אנחנו יוצרים לעצמנו מנגנונים פנימיים. אני חייב להגיד שהייתי שותף לוועדה ממשלתית מצוינת שפרופסור קרין ברזילי נאון הייתה היושבת ראש שלה, והכנו מעין איזשהו מנגנון של בדיקה עצמית. איך אני בודק את עצמי שאני לא מפר את הדברים האלה? בסופו של דבר, כשאני מסתמך על הרבה מאוד דאטה, כמו שאמרת, אז אני יכול לאפשר למישהו עכשיו להזרים לי המון המון דאטה ולגרום לאיזושהי הטעיה. ורק בזה אני יצרתי איזושהי בעיה של סקיוריטי. חלק מהתחום הזה של אקספלנביליטי שאתה דיברת עליו, זה בדיוק היכולת הזאת שאני נתתי למכונה לעשות ולקבל החלטות בשבילי, בבינה מלאכותית, אז אני אפילו לא יודע להגיד האם באמת ההחלטה שהיא המליצה היא טובה או לא טובה. איך מתמודדים עם דברים כאלה? בוא נדבר קצת על אתיקה. מה אתה ממליץ לעשות?
אז רגע לפני זה אני רק אחזור לנקודה שלך על כאילו לבנות עצמית לעומת להשתמש. זה טרייד-אוף משוגע של השאלה היא כמה אני רוצה לרוץ מהר קדימה, ואז מן הסתם אני צריך להשתמש כמה שיותר מבחוץ. מצד שני, באמת, מה אני שומר בפנים, איזה יכולות, זה דילמה, אתם מדברים על אתיקה, זה דילמה קבועה של צוותי סקיוריטי, ובכלל צוותי פיתוח, buy versus build כאילו, ובטח ברמת מדינה, להשתמש באינטרנט, או כאילו בפאבליק קלאוד, או להריץ הכל פרייבט קלאוד. פאבליק קלאוד זה אומר שאני ארוץ הרבה יותר מהר קדימה, אבל אני גם מבטר ברמה מסוימת על עצמאות. אז הטרייד-אוף הזה לדעתי ילווה אותנו המון. אגב, רק זה כמחשבה, תוך כדי שאתה מעלה את זה, אני אומר, וואלה, לארגונים אין היום שיטה להחליט האם הם עושים נסמכים על משהו מבחוץ או על משהו מבפנים. אין מטריקה מאוד ברורה להגיד איך אני ניגש להחלטות כאלו. זה בכלל נושא שהוא בראשית דרכו. אז זה סתם, אמרת את זה, זה ישר מקפיץ לי. באמת יש פה דילמה אמיתית, בטח ברמת מדינה, בטח ברמת מחשב קוונטי, או כאילו טכנולוגיות קריטיות. עכשיו, לשאלה השנייה שלך, אני חושב שאתיקה היא קריטית. בעצם יש, כמו שצברנו חוב טכנולוגי מסוים, במבחינת סקיוריטי, ככל שהשתמשנו יותר בטכנולוגיה, גם צברנו חוב אתי. חוב אתי שאומר, תשמע, סייבר נותן לי לעשות היום דברים שהם בלתי נתפסים, הם באמת בלתי נתפסים. אנחנו שומעים יותר ויותר על מה ארגונים מעצמתיים יודעים לעשות, אנחנו שומעים יותר ויותר על NSO והכלים, מה לכאורה הם יכולים לעשות, ויש פה שאלה טובה של מה הגבולות, למי אנחנו נותנים את היכולות האלו. זה קצת כמו נשק לאורך זמן. כל הזמן בנשק יש הרי דיונים, רגע, אני יכול למסור נשק מסוים מתקדם למדינה שאני לא בטוח איך השתמשו בה, בנשק הזה או לא. יש פה הרבה מאוד שיקולים אתיים שאנחנו כן צריכים לייצר, ועדיין אין, הנקודה היא שעדיין אין את הרגולציה המתאימה. העולם מגיב הרבה יותר לאט. העולם עוד מנסה להבין איך אני בכלל מטפל באירוע הזה. מה מותר, מה אסור, אני רוצה לדכא תעשייה, זה טוב לדכא תעשייה, זה לא טוב, אני רוצה לתת להם לרוץ חופשי והשוק יעשה את שלו. יש פה דילמות שכאילו זה זמן. בזמן הזה, עד שהעולם מתאפס על עצמו מבחינת חוקים ורגולציות וזה, יש אתיקה. אתיקה אמורה באמת לסגור את זה, ואתיקה היא דבר מאוד... קודם כל אישי, אחרי זה קבוצתי, ואני יכול להגיד שכשיצאתי מ-8200, היה לי ברור שאני לא אגע באופנסיב סייבר לעולם, אוקיי? אני לא עושה אופנסיב, לא נוגע בזה באזרחות. אם אני, אם נניח ארגון כן מתחיל לעשות אופנסיב סייבר, איפה הכבול עובר? אני יכול לסחור עם ישראל בזה? נשמע סביר, אני יכול לסחור בזה עם ארצות הברית, אירופה, אולי אני סומך על מה שהם יעשו עם זה. מדינות אחרות, אני כבר לא יודע. יש פה באמת אתיקה שצריכה להתפתח, והאתיקה הזאת לא רק נוגעת לכלים אופנסיב, גם למי שאני אשאל, כמה מפה הם בכלל מפתחי אפליקציות, כאילו מחזיקים איזשהו, מפתחים אפליקציה. אין הרבה. נו, תרים ידיים, כמה מפתחים יש, או כמה אינג'ינירס יש פה, פרודקט או פיתוח. אוקיי. אז תוך כדי שאתם בונים בעצם אפליקציה, אז גם לכם יש הרבה אתיקה שאולי אתם אפילו לא מודעים אליה, אבל נחזור רגע לדוגמת אטרף. אני מפתח אפליקציית האטרף, לקוח מביא לי, בעצם אני יודע שאני שומר את כל ההתכתבויות שלו, אני יודע שאני שומר את הטלפון שלו, את המייל שלו, מה אני עושה עם הדאטה הזה, איך אני מגן עליו, למי אני נותן גישה אליו, זה המון שאלות אתיות. עכשיו אני יכול לרוץ נורא מהר ו... לשמור את זה בצורה הכי כאילו, טוב, יאללה, בוא רק נעשה את זה כדי שנשחרר את הפיצ'ר מהר. אני יכול לתת גישה למי שאני רוצה לפרסום, למטרות אחרות, ליותר רווח. אני יכול לא להתעסק בכלל בשאלה הזאת, להגיד מה אכפת לי. אתיקה אומרת שדווקא, וואלה, לקוח נתן לי את המידע שלו, יש עליי את האחריות רגע לעצור ולהגיד, בוא, איך יש לי באמת אקאונטביליות למידע הזה? איפה אני שומר אותו? איפה לא? מה אני נותן למערכות ML שירוצו מעל זה? מערכות machine learning, יש להם גישה למידע רגיש או אין להם? יש פה המון שאלות אתיות ששוב, האתיקה בסייבר, בכלל, זה לא רק בסייבר, זה בעולם דיגיטלי, חייבת להתפתח הרבה יותר. אנחנו לא צריכים לחכות לרגולציה כדי להגיד לנו מה לעשות. זה פשוט לא נכון. הרבה יותר נכון לגשת לזה במה הייתי רוצה שיעשו לי. איך הייתי רוצה שיתייחסו למידע שלי? האם אני הייתי רוצה, טוב, אפשר להגיע ל-NSO, אני אשאיר את זה רגע בצד, אבל האם אני הייתי רוצה שכלים שלי ישמשו למטרות שבוא נגיד לרדיפת עיתונאים? אני בחיים לא, אוקיי? אז זה האתיקה שלדעתי אנחנו כן צריכים להתעסק בזה, ולהיות מאוד מודעים, בטח ובטח כשישראל הופכת להיות יותר ויותר, בוא, ישראל הפכה להיות מעצמה, טכנולוגית, מהמעלה הראשונה בעולם, בשנים האחרונות אנחנו רואים את זה, מעצמת יוניקורנים, טכנולוגיה מפה יוצאת לכל הכיוונים, מאוד כדאי שנכבד את זה ונעשה, בעצם נתנהל בעולם הזה בצורה שיכבדו אותנו, שיגידו וואלה, שווה לנו, כאילו, אנחנו סומכים על האופן שבו ישראלים עושים עסקים, מתעסקים במידע שלנו, כדי שימשיך להיות לנו גישה, תמשיך להיות לנו גישה לשווקים הגלובליים. זה חשוב.
כן, אין ספק. מוניטין זה משהו שעבדנו עליו קשה מאוד, והמוניטין זה מה שעוזר לנו אחרי זה למכור את המוצרים, את הטכנולוגיה הישראלית. אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות שהמטרה שלה היא לבוא ולהשתמש בחדשנות בתור נכס אסטרטגי ישראלי. היום משרד החוץ, כאשר הוא רוצה לשווק את ישראל, הוא משתמש בחדשנות יותר ויותר בצורה יותר חזקה, בגלל שהוא רואה בחדשנות בתור נכס אסטרטגי, ואם כמובן אנחנו נשדר החוצה שאנחנו משתמשים בחדשנות בשביל, מתוך מניעים כלכליים בלבד, ולא מתוך מניעים אתיים, אין לנו בעיה. אני חייב להגיד שהזכרת את ה-GDPR, אז ישראל אימצה את ה-GDPR, אני יושב בוועדה ב-OECD שהיא קיבלה באמת את ההחלטות האלה של הגנה על הפרטיות, ומהר מאוד אנחנו, ואני חייב להגיד שהייתה המון המון התלבטות. למה יש התלבטות? כי בסופו של דבר, ככל שאתה מאמץ יותר מגבלות על התעשייה הישראלית, למי מותר למכור, מה מותר למכור, אתה מאבד יתרון תחרותי. יש לך פחות לקוחות, יש לך יותר מגבלות, אתה מגיב יותר לאט, וזה מאוד בעייתי. זה בהחלט, יש המון לחץ לוביסטי, לאפשר כמה שפחות מגבלות על ייצוא של טכנולוגיות מצורות כאלה ואחרות. וכשאתה דיברת עכשיו על סייבר התקפי, האופנסיב, אז באמת הלגיטימיות היא לא ברורה, כי בסופו של דבר אנחנו מוכרים היום טילים, ואנחנו מוכרים מערכות נשק בלי סוף וטנקים, אז למה יכולים למכור טנקים ואנחנו לא יכולים למכור סייבר התקפי? בסופו של דבר, המערכה בעולם הפכה להיות יותר מערכה של סייבר, זאת אומרת, יש פחות מלחמות שבהן מישהו יורה על מישהו פנים מול פנים, ויש או טרור מצד אחד, או סייבר שהוא באמת הפך להיות הכלי המרכזי של המעצמות, ומהבחינה הזאת אנחנו באמת מעצמה לכל דבר, גם כמה שאנחנו קטנים. והשאלות האלה הן מעלות באמת המון המון דילמות איפה להתקדם קדימה. אחד הפרויקטים הגדולים שעכשיו בממשלה אנחנו מימנו, נקרא Trust AI, שהמטרה העיקרית שלו היא ליצור אמון של המשתמש במערכות בינה מלאכותית, על ידי זה שהם יבינו שאי אפשר לעטות את הדברים. בסופו של דבר, כאשר ממשלת ישראל עכשיו מתחילה יותר ויותר להשתמש בבינה מלאכותית, כמודלים לקבלת החלטות, כי מה לעשות, אנחנו רוצים להיות דיגיטליים ולהשתמש באוטומיזציה, אנחנו בסופו של דבר רוצים ליצור מצב שאף אחד לא יתה את התוצאות, גם מבחינת גזענות וכדומה, אף אחד לא יוכל לפרוץ לכל הדברים האלה, ובאמת אנחנו יכולים להשתמש בהחלט בשירותים כמוכם, כמו של חברת וויז, בשביל להבין איפה הפגיעות שלנו ואיפה היכולות שלנו להתמודד עם הדברים יותר טובה, ואני חייב להגיד שגם אנחנו מנסים ליצור תשתיות בשביל ליצור עצמאות טכנולוגית, כי כמה שאנחנו מעצמה טכנולוגית, אין לנו אפילו מחשב על אחד למחקר ופיתוח בישראל עדיין, אנחנו מקווים לצאת בזה בקרוב, אין לנו מחשב קוונטי אחד אפילו בישראל, אנחנו עדיין תלויים מאוד במקומות על, וכשאנחנו מסתכלים היום על כל היוניקורנים שצצו פה, ואתם אחד מהם, אני חושב, אנחנו אומרים שאנחנו אולי רק מפריעים בממשלה, קודם כל, ואנחנו מנסים לקחת צעד אחורה איפה שאין כשל שוק ואיפה שאתם מסתדרים מצוין, ומצד שני באמת לגרום שאת התשתיות מחשוב, את התשתיות הרלוונטיות, בשביל שיהיה לנו אותה עצמאות טכנולוגית, כי זה לא רק חשוב לעשות כסף ולגדל פה יוניקורנים, אלא ליצור פה איזה מודעות גם לאתיקה וגם לדברים שהממשלה יכולה להקפיד עליהם בעזרת רגולציה. איפה הממשלה יותר טובה רגולציה? אנחנו נאפשר שאלות עוד מעט. כן. בסדר, אני יודע. אני משתדל לא לדבר על הממשלה, אני יודע שאנחנו פחות מעניינים, אנחנו, כן, אז בוא אינון. אנחנו, בוא רק שאלה באמת קצרה. בתור ממשלה, שאנחנו רוצים להצמיח כזאת חברת יוניקורן תוך שנה, אנחנו מפריעים, אנחנו עוזרים, מה אנחנו צריכים לעשות?
איפה שהשוק עושה את שלו, השוק הכי טוב. איפה שצריך לתת פוש, אני חושב שרשות החדשנות הייתה ה-VC הראשון בתכלס, בארץ, אז זה מאוד עוזר כדי להקים תעשייה, בתשתיות קריטיות וכן הלאה. אז זה בהחלט איפה שאפשר לעזור, שווקים שרוצים להצמיח, תשתיות שרוצים להביא לפה, אז זה באמת דברים שהממשלה חייבת להתערב. ועוד משהו שמתחבר לסיפור הזה, זה טלנט ואקוסיסטם. אז אני שנייה מתחבר באמת לסיפור הזה, איך מצמיחים חברה בשנה. קודם כל, וויז זה לא תוצאה של בסוף, אם אתה מסתכל על מתי הקמנו את וויז, כן, כמה בשנה הפכה להיות יוניקורן. אבל בסוף, האנשים שהגיעו לוויז מביאים איתם שני דברים. קודם כל, צוות באמת מגובש, מכונת מלחמה, באמת, פשוט מכונת מלחמה משומנת, יש לנו 30 מפתחים, פרודקט, מנכ״ל, מטה, אנחנו פשוט מגיעים, אתה שם 30 אנשים כאלה בקורונה, חצי שנה, לכו תבנו משהו, מדהים, לא צריך אפילו להיות באותו חדר. צוות, דבר שני, זה עליונות טכנולוגית, אנשים שבאמת, לא בחרנו בקלאוד סקיוריטי, אנחנו עושים קלאוד סקיוריטי שנים, פחות 10 שנים בתעשייה, מבינים, בנינו את הקלאוד סקיוריטי של מייקרוסופט, ראינו איך זה עובד בקטן, איך זה עובד בסקייל הכי גדול בעולם, והניסיון והיכולת להבין את הטכנולוגיה בסוף, איך לבנות נכון היא קריטית, איך לבנות מוצר נכון. כל הטעויות האלה בעצם נחסכות כשהם מגיעים לשנה, כשמגיעים לוויז ובונים את זה בשנה. בסוף, יש איזשהו סשן שאני עושה לפעמים לסטארט-אפיסטים יותר מתחילים, של כל הטעויות שעשינו בדרך לבנות את וויז בשנה. הטעויות האלו בעצם זה דברים שלמדנו תוך כדי אדלום, תוך כדי מייקרוסופט, בעצם איך לקצר את הדרך. אני חושב שבהיבט הזה, יש בארץ עכשיו מגמה מאוד מעניינת של, נקרא לזה התבגרות של שוק הסטארט-אפים, קוראים לזה סטארט-אפ ניישן, כאילו סקייל-אפ ניישן, מסטארט-אפ ניישן, אני חושב שזה קצת יותר מזה. בעצם נהיה פה דור של, תחשבו על זה שיש סטארט-אפים כמו אדלום, שזה ארבעה אנשים השתחררו מהצבא, עם עוד הרבה מאוד מפתחים שהשתחררו מהצבא, והכל נורא חדש, לומדים את הכל, טועים בכל דבר אפשרי בדרך, ואז הם מגיעים אחרי, שש שנים אחרי, ועושים את אותו דבר על תחום אחר, והפעם בלי הטעויות שהם עשו פעם ראשונה. הסקנד טיימרים בעצם מביאים לישראל, וישראל היא מאוד ייחודית, אגב, בהיבט הזה. אם אתם מסתכלים על סטארט-אפים, סטארט-אפיסטים במקומות אחרים, מעט מאוד פעמים אתם רואים צוותים שעשו אקזיט, לא, בוא נגיד, הם לא מחפשים באקזיט הבא את הכסף הגדול וזה, הם באים באמת כדי לבנות משהו ביחד, באפס. אין הרבה כאלה תרבויות בעולם. זה לא קורה. בישראל זה קורה. יש המון המון צוותים של סקנד טיימרים, שלדעתי, וויז היא באמת קיצון. וויז, באמת, בהיבט הזה, זה הסטארט-אפ, כאילו, לפי המשקיעים שלנו, הכי מהיר בעולם של B2B. לא היה דבר כזה בהיסטוריה, אבל אני חושב שאנחנו נראה הרבה מאוד סטארט-אפים שמגיעים לקצבים האלו, בגלל שהם מביאים את הניסיון, את הצוות, ואני חושב שזה לא רק הסטארט-אפים. בסוף, וויז היא וויז, כי עברנו במייקרוסופט, והבנו איך להריץ Cloud Security Operation בסקייל גלובלי, סקייל הכי גדול בעולם. השאלה באמת היא, איך אנחנו מביאים לארץ, או מייצרים בארץ, קצת חוזר לתרומה של הממשלה, איך אנחנו מייצרים איים של מצוינות טכנולוגית, לא ברמת, לא הכי טובים במזרח התיכון, אוקיי? הכי טובים בעולם. עכשיו, אין הרבה כאלה דברים שאתה יכול להגיד, וואלה, יש פה איים של ידע שישראל הכי טובה בהם בעולם. סקיוריטי, במקרה, היא אחד מהם. היא באמת, ישראל הכי טובה בעולם בזה, זה מדהים. ולא סתם רואים הרבה מאוד סטארט-אפים, אבל זה לא רק בזה. יש הרבה מאוד אזורים נוספים שאנחנו רואים לא מעט סטארט-אפים שהולכים וחוזרים, ודווקא כל אחד מהם יקצר כל פעם את הזמן, בגלל הניסיון, בגלל הגישה לכסף, בגלל הגישה לטלנט, בגלל הגישה לשוק הבינלאומי, ובעצם תאפשר להגיע לסקייל כזה, בקצב כזה, וזה משפיע על כל התעשייה.
אני חושב שמה שאתה אומר למעשה זה העובדה שיש פה כל כך הרבה מרכזי פיתוח זרים, multinational companies, 300-400, זה בעצם החיבור שלנו לאקוסיסטם העולמי, ההבנה שלנו של המצוינות הטכנולוגית העולמית. מה שהיית ממליץ לסטארט-אפיסט המתחיל, בוא קודם כל תתחיל לעבוד בחברה בסקייל-אפ ענק, תלמד את התחום הספציפי, תיצור ידע והבנה טכנולוגית עולמית, ורק אחרי זה אתה יכול באמת לפתוח משהו משלך?
לא בדיוק, כאילו, זה מסלול אפשרי, יש הרבה מסלולים, כן? אני לא, כל אחד באמת, אני חושב שיש בישראל, בניגוד למה שהיה פעם, יש בישראל את היכולת לצבור ניסיון לאורך הרבה מאוד חוויות מסוגים שונים, ולהגיע הרבה יותר בשל לסטארט-אפ של יוניקורן. חלק מזה זה המולטינשיונלס, חלק מזה זה סטארט-אפים אחרים שהיו פה, חלק מזה זה כבר יוניקורנים ישראלים שכבר עושים את זה בסקייל מאוד גדול. אני חושב ש... יש הרבה מאוד דיבורים, אגב, על מה להתעסק או לא, יש, האם המולטינשיונלס עוזרים או לא עוזרים לכלכלה הישראלית, אוקיי? כאילו, האם הם לוקחים כוח אדם, אסור, כאילו, זה נורא, אוקיי? יש אקוסיסטם שעובד, אסור לגעת בזה. האקוסיסטם בארץ באמת עובד, בגלל שיש תחלופה של ידע. אין מה, אין כמעט, כאילו, תחשבו רגע...
צריך לנהל את השוק, השוק מתנהל מצויה.
בדיוק, לא להתערב בדברים האלה, כי בסוף מה שנוצר בארץ, אגב, כן בזכות רשות החדשנות בהתחלה, כשעצרה את התעשייה של הסטארט-אפים, אבל עכשיו מה שנוצר פה זה כן אקוסיסטם מתפקד נהדר, שאין שני לו בעולם. חשוב רגע, כאילו, חשוב לעצור רגע, להגיד, וואלה, ישראל, אפשר להגיד הרבה דברים, לחיוב, לשלילה, אבל זה אי אפשר לקחת ממנה. היא יצרה פה אקוסיסטם של טלנט, מולטינשיונלס, סטארט-אפים, שפשוט מניב. ישראל הצליחה לעשות מה שאף מדינה אחרת לא הצליחה לעשות בעולם.
יש יותר יוניקורנים בישראל מאשר באירופה כולה. צריך להבין ממש, את הדבר הזה.
ממש ככה.
ואנחנו מובילים בעולם באחוז העובדים שעובדים בקהילת ההייטק, וחזרנו לאחוז אבטלה יותר נמוך מאשר שהיה לפני תחילת הקורונה. אין ספק שמהבחינה הזאת אנחנו עושים טוב, או לא עושים. בעניין של הממשלה. התחלנו טוב, אבל זה גם לפעמים קצת מדאיג אותנו, כי אנחנו רואים נפילה במספר הסטארט-אפים. זאת אומרת, אתה אמרת בעצמך, התחלנו כסטארט-אפ, וגם עכשיו התחלתם כסטארט-אפ, ואנחנו רואים פחות ופחות סטארט-אפים, חלק ממה שאנחנו חושבים שזה נובע מהעובדה אנחנו נחים על זרי הדפנה, אתה כבר יכול לקבל להם את ה-30-40 אלף שקל לעבוד או בחברה בינלאומית או בחברה כזאת, ואתה פחות דוחף לסטארט-אפ, ואז השאלה אם עוד שנתיים, שלוש אנחנו ניצור בעיה או שעזוב, יהיה קצת בועה, יתפוצץ ואנחנו נסתדר כמו שהסתדרנו גם בפעם הקודמת.
וואו, אוקיי, אז בוא נתחיל. היוניקורנים, אגב, הסקנד טיימרים מוכיחים שהתרבות שיש פה זה בעצם תרבות של סטארט-אפים בכל זאת, של לבוא ולהגיד, וואלה, הדרך שלי בעצם ליצור זה לבנות סטארט-אפ מאפס, לבנות, אני אוהב את החוויה הזאת של לבנות מאפס, ודווקא לא, כאילו, לשבת על משכורת קבועה בתפקיד שלא מעניין אותי בכלל. בעצם יש כן את חיידה כזה ליצור, ואני חושב שזה קריטי, קריטי לתרבות בארץ. עם זאת, אני מסכים איתך שלסטארט-אפים חדשים, הרבה יותר קשה לקום היום. אם מסתכלים ברגע על הגישה לטלנט, על הגישה לשוק, הרבה יותר קשה להתחרות כסטארט-אפ צעיר בראשית דרכו, בעצם נדרש, בוא נגיד, הרבה יותר כדי לעבור את הרף, כי פשוט יש...
רף טכנולוגיה אתה מדבר.
רף טכנולוגי, רף בעצם מבחינת, כאילו, אם מסתכלים על ויסי, כאילו, בסוף על הרף ההשקעה, כי יש הרבה אופציות אחרות, שהן יותר מנוסות, יותר טובות, וזה באמת קשה להגיע לרמה הזאת, ובטח קשה לגדל סטארט-אפ, שכל כך קשה לגייס טלנט באיכות טובה בסקייל. שזה באמת הבעיה שנראה לי משותפת לכל השוק הזה, זה הטלנט. שווה רגע לעצור רגע, ולהגיד ש... ככל שישראל תדע לספק טלנט יותר איכותי במסות יותר גדולות, ככה בעצם זה האוויר שלנו, אוקיי? זה החמצן. אם לא נדע לייצר הרבה יותר טלנט, טלנט, כל בן אדם שיכול להצטרף לשוק ה... מה? אז בעצם טלנט שיוכל להצטרף ולתרום לשוק...
מוביל טכנולוגי.
זה לא רק טכנולוגיה, בסוף אנחנו רואים היום שככל שיש יותר יוניקורנים, איך זה משפיע על השוק הישראלי, השלל התפקידים, אני מחפש היום מלא פרודקט אנליסט, טקניקל רייטרס, אני מחפש דליברי, אני מחפש באמת הרבה מאוד פונקציות שהם לא רק עכשיו מפתחים פרופר, וזה בעצם משפיע על השוק, יש הרבה כמו וויז, שבעצם מייצרים פה פונקציות שהן לאו דווקא בהכרח טכנולוגיות, מה הן כן צריכות להיות? אנגלית ברמה גבוהה, חשיבה אנליטית, כאילו יכולת לתקשר עם שוק בינלאומי, ברמה, באיכות טובה.
לגור ליד רוטשילד.
דווקא פה אפשר לעשות רימות.
לא, זאת השאלה, האם אתם משתמשים בעובדים בחול, בעידן של זומים, למה אנחנו צריכים שהם כולם יהיו ישראלים? או שלא צריכים?
שאלה מעולה, אני דווקא חושב שזה שיש את הצוות, יש משהו בלעבוד עם אותה תרבות, באותו מקום, עם אותה שפה, עם אותו בעצם סט ערכים משותף, שעוזר לך לרוץ הרבה יותר מהר, הרבה יותר נכון, בצורה הרבה יותר טבעית. אפשר לגייס בחול, אפשר להוציא פונקציות מסוימות לחול, בא עם זה עלות, זה יהיה הרבה יותר איטי, לא משנה כמה זה הרבה יותר איטי, זה ידרוש סקילס מסוג שונים של לעבוד, אני לא, כאילו אם הייתי בוחר, הייתי בוחר לעבוד רק עם כאילו אנשים שבסוף אני קל לי לתקשר איתם. ואני חושב שזה בסוף, האמת שיש סיפור, כאילו דיברתי עם חבר והוא ממש התלונן, המפתחים פה, אני מחפש מפתח פרונט-אנד, המשכורות פה משוגעות, אני הולך למזרח אירופה, אני משיג ברבע מהמשכורת, אותו דבר. אז שאלתי אותו, למה אתה לא מגייס במזרח אירופה? הוא אמר לי, לא, כי אני רוצה בארץ. אמר לו, נו, אז שלם. כאילו, מה לעשות? אתה רוצה טלנט שישב איתך, וזה המחיר שלו, על זה שאתה רוצה שהוא ישב איתך. ואני חושב שזה בדיוק זה. האם אנחנו רוצים לזוז מהר, לייצר? בסוף, העדיפות היא באמת לעבוד קרוב, לעבוד בצוותים. ישראלים עובדים מאוד שונה מאמריקאים. תלך לאמריקאים, שם, אתה יודע, הם יכולים לגייס רימוט, יכולים לעבוד. כאן יש דווקא נראה לי יותר צוותיות כזאת שעוזרת לרוץ הרבה יותר מהר. אני לא יודע, זו החלטה.
בוא נחזור שנייה לגידול, אני מנסה להיות די-ג'יי ולהרגיש את הקהל. בוא נחזור שנייה, אנשים פה רוצים באמת ללמוד ממך ולהבין. איך גייסתם את הלקוח הראשון? מה גורם לחברה כזאת קטנטונת ש...
אז השקל הראשון, אני אמת ששוב, וויז בסוף היא קבוצה. אנחנו רצים עם אותם גם משקיעים. בעצם הלכנו עם אותם משקיעים שהשקיעו בנו באדלום, הם רק חיכו. כאילו בסוף, סקויה, אינדקס, סייבר סטארטס של גילי רענן. בעצם אלו המשקיעים שהיו איתנו מהיום הראשון, כאילו לאורך הזמן באדלום, והצטרפו אלינו מהיום הראשון בוויז, כי הם צוות. אוקיי, אנחנו עובדים איתה הרבה שנים, היה להם מאוד קל בעצם להגיד, טוב, אנחנו, וגם הם, אגב, הם לא, עשינו רעיון, אפשר לדבר על הרעיון שהתחלנו איתו, עשינו 3 פיבוטים ב4 החודשים הראשונים של וויז. כולם חושבים שכאילו מתחילים, יצאנו מזה, היה לנו רעיון, מגיעים לשוק ומגלים מהר מאוד שאנחנו צריכים לשנות, לא פעם אחת, 3 פעמים, 3 פיבוטים דרמטיים, ותחשוב איך זה מרגיש למשקיעים שהם השקיעו באיזה רעיון, שכנעו את כל החברה שלהם להשקיע באיזשהו קונצפט ספציפי.
מה גרם לשנות פיבוט? הלקוחות? שדברתם איתם?
כן, כן. זה מאוד, זה דווקא נקודה קריטית, בעצם 3 פיבוטים, המשקיעים זורמים, אומרים סבבה, אם אתם חושבים, אנחנו איתכם, כי הם משקיעו בצוות, לא ברעיון. איך עושים פיבוט? בעצם יש נקודה קריטית בלהקשיב ללקוחות. אני אתן לכם רגע את ה... בסוף עלינו ב... באמת יצא לנו מדהים, כי בדרך כלל צריך לנסוע לחול, לפגוש את לקוחות, לוקח מלא זמן לארגן את זה. עשינו את הכל בקורונה, עלינו עולים 10 זומים ביום, באמת, בבוקר עובדים עם הפיתוח, בערב עולים 10 זומים, 10 לקוחות מאוד גדולים, כולם נגישים בבית, רק מחפשים מה לעשות, עולים איתם לזום. ובעצם אנחנו תוך כדי השיחות, קודם כל היינו משתמשים, אני ארים רגע לחברה ישראלית אחרת, היינו משתמשים בגונג. גונג היא חברה ישראלית מדהימה, עושה פתרונות לסלס, שבעצם מקליטה שיחות לסלס, כדי זה השתמשנו בהם בכלל לכל השיחות של ה-Customer Discovery שלנו, כל השיחות של הוולידציה. למה עשינו את זה? אתה עולה לשיחה עם לקוח, כל אחד נכנס לשיחה, ויש לו איזושהי תפיסה בראש, ובאופן פלא, מה שהלקוח אומר, מתלבש בול על מה שהיה לו בראש. עשינו מין תרגיל כזה, אנחנו עולים לשיחה, בעצם היינו עושים... ניתוח אחר של השיחה בגונג, כמובן, בקשים אישור מהלקוח, לקוחות מאוד זורמים על זה, ואז אנחנו ממש יושבים על הטרנסקריפט ומקשיבים מה הלקוחות קוראים, מקשיבים מה הלקוחות אמרו בדיעבד, ומנסים רגע להבין מה הם באמת, מה באמת התניע אותם, מה באמת הם אהבו, מה באמת הם אמרו. היינו יוצאים משיחות, כל אחד חשב משהו אחר לגמרי, היינו חוזרים לגונג והיינו לומדים. רגע, בעצם הם, והשאלה היא מה המבחן? המבחן זה מתי שהלקוח יצא מהשיחה, וכל הלקוחות, אגב, כולם, בלי יוצא מן הכלל, אמרו על כל הרעיונות שלנו, בכל שלב, שזה רעיונות נהדרים, אוקיי? כולם אמרו שזה וונדרפול, והלוואי שהיה להם את זה וזה. אבל חיפשנו את ה... כאילו, מה הם יעשו עם זה? מה הם מחפשים לעשות עם זה? באיזשהו שלב, הבנו שכל הוונדרפול זה אחלה. מה שאנחנו באמת מחפשים זה, אוקיי, בוא, אתה רוצה להתקין? בוא, תגיד לי מי יתקין. ועד שלא היינו מגיעים להתקנה, לצעד הבא, בעצם מבחינתנו זה היה שיחת כישלון. כאילו, אם הלקוח לא אמר, טוב, בוא, תגיד לי מה הצעד הבא, בעצם לא, זה לא הייתה שיחה מוצלחת, לא משנה מה הלקוח אמר. אוקיי, זה כאילו תרגום מאמריקאית לישראלית.
Let's have dinner someday.
Let's have dinner, come, I'll host you, וזה הכל. אם הוא לא אמר, בוא נתקין, בוא תדבר עם הצוות הזה שיתקין אתכם, שאני רוצה שהם ישמעו כדי לראות אם זה מתאים, בעצם זה לא שיחה מוצלחת. דיברנו על רעיון. בעצם אמרנו, יש לנו קונספט, בוא תתחבר אותנו לצוות, שהצוות יגיד אם זה משהו היה רוצה עכשיו, או איך הוא היה משתמש בזה. אז אני דווקא לא אוהב לשאול שאלות, כי open-ended question זה כאילו, אתה יודע, זה פילוסופי.
באת להם עם הפתרון, והם אמרו, אוקיי, אני צריך את זה, אבל הם לא אמרו לך, אוקיי, דבר עכשיו עם ג'ף.
בדיוק. בעצם מה שאתה רוצה לבוא, כיזם בתחילת הדרך, זה לבוא ולהציג תזה. אבל לעשות את זה, מה זה בחמש דקות, אוקיי? אני הייתי יכול לעשות שיחת ולידציה ברבע שעה. רבע שעה אני עולה עם לקוח, גם אם אין לו זמן. רבע שעה, חצי שעה, תמיד אנשים יכולים להכניס ללוז. אתה מתחיל באמת, אם צריך חמש דקות, חמש דקות. אם יש לי עשר, עשר דקות. הנה התזה, הנה אנחנו, שקף עלינו, מי אנחנו? שקף מה הבעיה? שקף מה הפתרון שאנחנו מציעים? ממש זהו, שלושה שקפים. לא יותר מ-5-10 דקות. כל יר... מה זה? אז שנייה, אני תכף אחזור לנקודה הזאת, אבל כאילו באופן כללי על ולידציה, שלושה שקפים, מי אנחנו? בעיה? איך אנחנו מציעים לפתור? ושקט, זהו. מה אתה חושב? או מה את חושבת? שקט, שקט על השיחה. עכשיו, מהנקודה הזאת, בעצם יש אופציה להקשיב ללקוח. מהניסיון שלי, רוב הפעמים, צוותים נוטים לפספס את מה קורה ב-20 דקות האלו, אוקיי? או שהם ממלאים את כל החצי שעה להסביר על הפתרון, ואז מקבלים וונדרפול בסוף, או שהם מפספסים את כאילו, מה בסוף הלקוח באמת חשב. אז אני חושב שה-20 דקות האלו הן קריטיות כדי בעצם לקבל את כל הפושבקים, להבין רגע, אם באמת היה לך את זה, כמה היית משלם על זה? כמה זה שווה לך, הבעיה הזאת? איזה צוות היית מעביר את זה הלאה? מה היית עושה עם זה היום? איזה כלים היית... כלומר, לשאול שאלות סופר קונקרטיות, כדי להבין מה באמת ה-pain point, אוקיי? כאילו, מה באמת הוא עושה עם זה? כי wonderful מקבלים על הכל. מה תכלס הדברים שהוא היה עושה עם זה מחר? זה שאלות קריטיות, וזה מה שמעניין. עכשיו, אם יש לך מדד להצלחה, שזה האם עברתי לשלב הבא או לא, אז כבר יש לך מנגנון די סדור לאיך אתה מתקדם ומתי צריך פיבוט. אחרי שאתה מסיים חמש שיחות שאתה אומר לך אחלה, אבל לא מעבירים אותך לשלב הבא, כנראה שאתה לא במקום הנכון. אז אתה חוזר אחורה לגונגים, ואתה בעצם מקשיב, רגע, אז מה כן עניין אותו? מה כן עניין אותם? יש פה מחנה משותף ומשנה. ואז אתה עולה לאותה שיחה עם מסר קצת אחר. וככה בעצם עשינו. ולידציה. פשוט להתקנה. להגיד, הלקוח אומר, כשיהיה לך מה להתקין, הנה הצוות שהתקין אותך. ממש להגיע למשהו קונקרטי. וממש, זה התהליך שעשינו. בזמן הזה אני רק אגיד משהו קטן, היה שאלה למי אנחנו מכוונים. מעניין. בדרך כלל אתם מתחילים עם אנשים מאוד רמי דרג, כאלה שמביני עניין, מנהלים דגולים, והם בכלל יגידו על הכל וונדרפול. הדרך היא בעצם, זה כשאתם עוסקים באנטרפרייז, אוקיי? ככל שאתם, בעצם המטרה היא לחתוך בדרגות, ולהגיע לפרקטישנרס, להגיע לבן אדם שיקטר לכם על הכל. מהרגע שאתם מגיעים לבן אדם שמקטר לכם על הכל, פתאום האמת יוצאת לאור, אוקיי? אבל קשה להגיע אליהם, כי הם... הסטארט-אפים, הוויסים לא מכירים, לא יחברו אתכם אליהם, לא זה, וגם הם לא מקבלים את זה בקונטקסט הנכון, הם גם לא ידעו איך לתת לכם. אז חייבים לעבור את התהליך הזה, all the way from the C-level עד לפרקטישנר, ואז מתחילים לקבל את המציאות. אגב, רוב הפעמים, זה פליפ, כאילו, ה-C-level אומר, וואי, מדהים וזה, אתה מגיע לפרקטישנר, שטויות, מה יש לי כבר 70 מוצרים שעושים את זה, הדבר האחרון שאני צריך זה עוד אחד. אין לי מה לעשות איתך. זה דברים מעולים, אוקיי? כל פידבק הזה זה זהב, אבל צריך לחתור אליו. זה קריטי, אוקיי?
אני רואה שבלחץ הקהל עברנו לשאלות ותשובות, ובדיוק, אנחנו מדברים בדיוק שעה, כמעט שעה, אז באמת, יש לנו נועה, נכון, עוד כמה דקות לשאלות ותשובות, נכון? אז אוקיי, הייתה שאלה, איך רשות החדשנות הייתה חלק מהתהליך, אני חושב שאנחנו לא היינו חלק מהתהליך, עד כמה שאני מבין, וזה בסדר שאנחנו לא היינו חלק מהתהליך, אנחנו פה קודם כל לבוא וללמוד ממי שמצליח, וממשלה צריכה להסתכל. היה היום דיון מאוד מאוד יפה בגלובס, אני חייב להגיד, האם הפלא הטכנולוגי הזה שדיברת עליו צמח בזכות הממשלה שפיתחה את כל מיני יוזמות הייטק אלה ואחרות, או בזכות אי ההתערבות של הממשלה. אז אני חייב להגיד שרשות החדשנות, יש לה שתי תפיסות מאוד מאוד ברורות. פעם אחת היא באה ואומרת, אנחנו בבטם אפ, אנחנו משתדלים כמעט ולא לקבוע נושאים שבהם אנחנו שמים כסף, ולא שמים כסף פר תחום כמעט בכלל. יש יוצאים מן הכלל, עכשיו האקלים דיברת וכולי. ודבר שני, איפה שאין כשל שוק, איפה שמצליחים לגייס כסף מצוין, עדיף אפילו לא כסף ישראלי, עוד יותר טוב. וזה בסדר גמור, אבל אנחנו כן צריכים עכשיו להכיר מה קורה בעולם, לשנות את התפיסת עולם, להגיב מהר, ואם יוצאים כאלה יוניקורנים, כמו וויז, בוא נשאל אותם איך אנחנו לא רק לא מפריעים להם, אלא מה הם צריכים מאיתנו. אז דיברת עכשיו על טלנטים, אז למשל, חלק ממה שאנחנו עושים זה מנסים להבין איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת שחסר טלנטים. אנחנו מבינים עכשיו שנורא היו רוצים ישראלים דווקא. חלק מה שאנחנו יצאנו עכשיו זה באמת הטבות מס למי שחוזר לעבוד בארץ, או שמי שעולה לארץ, או וכדומה, וזה חלק מהעניין.
ויזות עבודה להייטק?
נכון, ויזות עבודה להייטק. זה דברים שאנחנו יכולים לפתור לחלוטין. אנחנו יכולים גם לעזור לסטארט-אפים שהם בתחומים פחות חשובים, אבל אולי נהיה יותר חשובים קדימה. בוא נסתכל שנייה על התחום הקוונטי, שלפני שלוש שנים היה כלום פחות או יותר, והיום יש קצת יותר מכלום, יש בערך 13-14 חברות, בזכות הפעילות של המחשוב הקוונטי שאנחנו באמת מבצעים ותומכים יותר ויותר. אז זה חלק מהעניין, אז מקווה שעניתי על השאלה.
וואי, שאלה מעולה. איך אני מאזן בין קלות האינטגרציה ליכולות המוצר? קל מאוד, קלות האינטגרציה. העולם היום הוא דורש להצלחה אפס חסמים. אני אתן דוגמה מאדלום. אדלום התחילה בכלל עם פרוקסי, אוקיי? אדלום, כן, השתמשת, אז בעצם היה פרוקסי, וזה, שוב, wonderful idea, אוקיי? יכולות מדהימות, אבל מה, כשבאים להתקין פרוקסי, לא חוויה נעימה, מאוד אינטרוסיב, 99% מהלקוחות נופלים בדרך להתקנה, גם אם הם מאוד wonderful, ובעצם, למה אדלום בעצם פרצה? כי אדלום בא עם הקונספט של הקונקטורים המהירים. בעצם יש לך קונקטור 5 דקות, אתה מקבל פחות מהיכולות של הפרוקסי, אבל מיידית, בקלות, אף אחד בכלל לא צריך להתערב. שם אדלום התחילה את הפיק, חברות מדהימות, נטפליקס, לינקדאין, כאילו ראו את זה ואמרו, וואלה, אני יכול להתקין את זה היום, למה שאני לא עושה את זה? אני רואה את הvalue, בוא נעשה את זה. בעצם ככה גדלנו מאוד מהר באדלום, בוויז התחלנו ככה, מדברים על טעויות, קלות, אינטגרציה, זה הדבר הכי חשוב במוצר שלכם. כמה... No agents, בלי agentים, בלי sidecars, בלי שום דבר שדורש, שיוצר friction אצל הלקוח.
הכל בקלאוד.
הכל בקלאוד, הכל פשוט. אני חושב ש... כולנו בסוף, מה זה אנטרפרייזים? חושבים על אנטרפרייזים, וואלה, הם יעשו כל דבר. אבל זה לא נכון. בסוף אנטרפרייזים זה קבוצת אנשים, כמונו, שמריצים ארגון. וכמו שאני לא רוצה זה, יש, לי יש אייפון, אם נותנים לי את הטלפון מהסוג האחר, אני לא יכול לגעת בו, אני לא מבין מה הולך שם. אני לא מבין, אני לא יכול לגעת בו, אז אני לא אתעסק בזה בכלל. כל מוצר שהוא מורכב, פשוט נופל בשרשרת. יש תמיד כאלה שמאוד ירצו להתעסק במורכבויות, אבל הם הולכים ופוחתים, ובטח ובטח בארגונים, ובסוף ארגונים זה אנשים שרוצים משהו פשוט, רוצים להיות מוצלחים, רוצים להתקין, אז בעצם אני אומר את זה באמת בהרבה מאוד אספקטים, יש מאוד קונסיומריזציה של עולם האנטרפרייז. הם רוצים פשטות, הם רוצים UI יפה, הם רוצים לקום בבוקר ושהכל יעבוד להם פיקס, הם לא רוצים בירוקרטיות, קלות האינטגרציה היא קינג לכל מוצר היום, אוקיי? זה כאילו... ואז באות יכולות, כדאי שיהיה כמה שיותר. אחד הפיבוטים, כן. אז התחלנו מרעיון של קלאוד נטוורקינג, אוקיי? בעצם אמרנו מעולה יש... זה בעצם היה איך עובד קלאוד נטוורקינג בין דאטה סנטרס בענן. היום, לא משנה, זה כיוון אחד. הלכנו, אני עדיין חושב שזה רעיון נהדר, הלכנו למלא, באמת טכנולוגית זה באמת צורך, סקיורטי נדרש, יש באמת מחסור עצום בניטור של האזורים האלו, ומה שהיה מעניין זה שהגענו להרבה מאוד סיסואים עם הרעיון הזה, והצגנו להם, wonderful idea, איפה היית מתקין את זה היום? תשמע, אני לא באמת יודע מה יש לי בענן, אני אגיד לך את האמת. אחד אחרי השני, ואז אנחנו אומרים, בוא נה, רגע, מה פספסנו פה? כאילו, זה הענן שלהם. הם לא יודעים איפה אפילו להתקין את הפתרון הנפלא שלנו. וזה הפיבוט הראשון. בעצם אמרנו, וואלה, הם לא יודעים, רק כדי להגיד את רמת התמימות, אמרנו, טוב, בטוח יש לו את המידע בכל מיני מערכות שונות, אז אנחנו נאסוף את המידע מהמערכות השונות ונציג לו את זה. Wonderful idea, אוקיי? כן, זה בדיוק מה שאני צריך וזה. הולכים, מגיעים לפרקטישנר, מה פתאום? אין לנו כלום. הוא לא יודע בכלל. אין לו מושג. אין לי איפה לתת לך את המידע הזה. מה זאת אומרת? רגע, אז אני צריך לאסוף את כל המידע? פיבוט שני, אז אני אוסף מידע קיצר, אני אסוף מידע מהקלאוד. אז אספנו מידע מהקלאוד. הכל מדהים. ואז אומרים, רגע, אבל אני לא, אתה לא רואה בכלל מה יש על המכונות, אני צריך את האג'נטים, אני לא יודע להתקין אג'נטים. אוקיי, נעשה את זה גם בלי אג'נטים. בעצם ככה יצרנו תהליך שאנחנו לא בעצם עברנו מקלאוד לפול סטק, כאילו כל האפליקציה, לא משנה, למי שזה אומר משהו, אבל בעצם עברנו ככה כמה פיבוטים, וכל אחד זה היה על סמך פידבק של בסוף, מה היית עושה עם המוצר הזה מחר, והוא נתקע. אז עשינו משהו מעניין, עוד טיפ, בעצם למדנו בוויז עד הלום. יש סטארט-אפים שבסוף לקוח אומר משהו, רצים, יאללה, יאללה, נעשה את זה מהר, נציג משהו ללקוח. בוויז, אתה סקנד טיימר, אתה מגיע רגוע, אוקיי? אתה אומר, תשמע, אמר לי זה, אני לא מתרגש, בוא נעשה ולידציה עוד ועוד, ולא רצנו לפתח כל דבר. אגב, גייסנו מלא אנשים בזמן הזה, הם לא פיתחו את המוצר, אחד מהיתרונות הכי גדולים, איך מצמיחים חברה תוך שנה, בזמן שעשינו את הוולידציה במוצר, בעצם הפיתוח, מה שהוא בנה, זה כל התשתיות פיתוח, אוקיי? כאילו בחר תשתיות, בנה תשתית CICD, לוויז היום יש את התשתיות פיתוח, לא יודע, עבדתי עם כמה עשרות צוותי פיתוח בהיסטוריה שלי, זה תשתיות פיתוח הכי מדהימות שראיתי בעולם, זה רועי רזניק הקים בוויז בתקופה שאנחנו עשינו את הוולידציה. יש לנו גרסה אוטומטית, הם בדיקות, כאילו הכל בדיקות אוטומטיות, הכל פיקס כמו שעון, נקי, מסודר, והיכולת, כאילו, נוטים לחשוב בסטארט-אפ, טוב, מה אני אשקיע בתשתיות כאלו עכשיו, אין לי זמן, נעשה את זה מחר. אין מחר. אם לא עשיתם את זה בתחילת הדרך, יגיע השלב שבו צריך ללחוץ על הגז, ובחיים לא יהיה לכם זמן לתקן את זה. ניסיון עד הלום. בגדול, מהרגע שעשינו את זה, זה יצר לנו גם ולידציה מאוד חזקה. לא פיתחנו כלום עד שלא היה לנו קליק, עד שלא אמרנו, יאללה, יש לקוח שבא להתקין את זה עכשיו, לא אחד, כמה. ומצד שני, בנינו בזמן הזה תשתיות שכשידענו מה לפתח, זה רץ, זה רץ. וזה, מדברים על בגרות, על יוניקורנים וזה, זה כאילו לא נוטים לדבר על הדברים האלו בדרך כלל, אבל זה קריטי. בלי תשתיות כאלה מהירות, לא היה וויז מוצר תוך חצי שנה, אוקיי? זה לא היה קורה.
אני מתפרץ שנייה, אני מנצל את הזכות. אבל אתם באתם מהסביבת קלאוד של מייקרוסופט. יש היום, מייקרוסופט היא סליחה על פגיעה במייקרוסופט, אבל היא לא בדיוק הגורם הקלאוד המוביל ביותר בעולם, אולי מקום שלישי, ורוב החברות בפורצ'ן 100 משתמשות בכלל ב-AWS. אתם עובדים על מולטי קלאוד? איך ידעתם בכלל, הרי את הוולידציה עשיתם מול הלקוחות, איך ידעתם בכלל שהקלאוד פרוביידרס ייתנו לכם בכלל לעשות את כל הבדיקות האלה?
לא, זה... אוקיי, קודם כל, טכנולוגים טובים לומדים מהר מאוד כל טכנולוגיה. ספציפית, יצא לנו לעבוד בעד הלום עם AWS, הכרנו את AWS ממש טוב, יצא לנו גם להכיר את Azure ממש טוב. אגב, עוד אנקדוטה, רוב מוצרי ה-Cloud Security התחילו כפתרון ל-AWS, כי הם המובילים באמת בשוק, והכי הרבה מהשוק עצמו. בוויז אמרנו, חלק מהבעיה היא שכל המוצרים מתחילים כ-AWS. אגב, טיפ לבניית מוצר. יש חוק שנקרא 0-1 אינסוף. מי יודע מה זה? 0-1 אינסוף? אף אחד? דברים... לא, 0-1 אינסוף זה design pattern שאומר שכל אובייקט יש בעולם או 0 כאלו, כלומר אסור לייצר, או בדיוק אחד כזה, בדיוק אחד כזה, נניח אלוהים למי שמאמין, או אינסוף כאלו, אוקיי? אין באמצע, אין עולם שבו יש בדיוק 20 אובייקטים מסוג מסוים. זה או אפס, או אחד, או אינסוף. למה זה כזה קריטי? כי כשבאנו לבנות את וויז, אמרנו, אם נתחיל ב-AWS, שזה כאילו הדבר הטבעי לעשות, ניתקע עם מוצר שהוא בנוי לאחד, ואז נשבור את הראש איך להפוך אותו לאינסוף. ואז אמרנו, לא, אנחנו נתחיל ב-AWS ו-Azure, כי זה הפלטפורמות שאנחנו מכירים הכי טוב, והלקוח המשמעותי הראשון, ופיתחנו את כל המוצר בעצם בטנדם, ככה שכל קונספט שהכנסנו, מראש שאלנו את עצמנו איך הוא מתאים גם ל-AWS וגם ל-Azure. וזה יוצר באמת מוצר שהוא מולטי-קלאוד אמיתי, אוקיי? ממש מוצר שהוא נולד למולטי-קלאוד. אין שום הטיה לענן כזה או אחר. מה קרה? הלקוח הראשון, הממש ענק שהתחלנו לדבר איתו ונהיה זה, זה היה אחד הגדולים על GCP. ואז הוספנו את GCP, ובעצם וויז די מההתחלה תמכה בשלושת העננים במקביל, שכשמסתכל על זה מבחינה מוצרית זה די מדהים. אז קונספט עיצובי למוצר, אם אתם מולטי משהו, תתחילו משתיים. זה יעזור לכם מאוד לא לעשות טעויות של אחד.
עוד שאלות? טוב, אני אתחיל, כי אתה מדבר יותר, ויש לך זמן לנשום. אז קודם כל יש לנו את תוכנית תנופה, זו תוכנית שנותנת 200 אלף שקל ליזם, ב-85% השתתפות שלנו, זאת אומרת 15% אתה צריך להביא מהבית איכשהו, אבל זה באמת חלק גדול מהכסף, אתה מגיש, מקבל תוך 9 שבועות תשובה, אתה יכול להגיש כל הזמן, ולהתחיל לבנות את הפרוטוטייפ הראשון שלך, באותו גראז' כזה שנמצא בבית, לבד, עם עוד מישהו, ולרשום פטנט, לעשות מחקר טכנו-כלכלי, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה זה נניח אם אתה חוקר באקדמיה, אז אתה יכול לקבל מאיתנו כסף לקבוצת מחקר אחת, או עד שלוש קבוצות מחקר, שם אתה יכול להגיע גם עד 900,000 שקל, בשביל לבנות באמת את הרעיון הראשוני ביותר. ואם אתה סטארט-אפ, אז כמובן אתה יכול להגיש לקבל תמיכה. אנחנו נותנים טווח מאוד מאוד גדול, יש לנו קצת יותר מ-40 מסלולים שונים. אני אחראי ספציפית, אני לא הצגתי את עצמי עד הסוף, אבל אני סמנכ"ל של זירת תשתית טכנולוגית, זאת זירה שעוסקת בטכנולוגיות טיפה יותר, או מחקר באקדמיה, או עברת ידע מהאקדמיה, או מחקר בטכנולוגיות עתידיות ותשתיות. אנחנו למעשה הקרן של מחקר יישומי הגדולה בישראל, כי 1.7 מיליארד שקל בשנה אנחנו מוציאים, עם אחוז הצלחה גבוה ביותר מהקרנות הממשלתיות שאני מכיר בעולם, ועבדתי הרבה שנים באיחוד האירופאי. אנחנו מעל 50% מהמגישים אלינו מקבלים בסופו של דבר את הכסף, שזה מדהים בכל קנה מידה עולמי, אבל אנחנו כן רוצים לראות שיש מישהו מסכן גם משהו מהבית. אז לפעמים זה באמת בקטנה, בחמרה של 15%, ולפעמים זה הרבה יותר. אנחנו עובדים עם כל משרדי הממשלה, אנחנו קרן ביצועית של כל משרדי הממשלה, אבל גם עובדים ישירות מול היזם הפרטי שרוצה לבוא עם הרעיון. אנחנו מקיימים הרבה מאוד פיצ'ים שונים שמאפשרים לכם לבוא ולשאול שאלות עם בן אדם איך להגיש ומה להגיש. הכל הגשה היא מקוונת, אונליין, בקלאוד. אנחנו צריכים לשבת. סליחה? 16 לדצמבר, יש לנו בזום של רשות החדשנות שאתם יכולים לעלות ולשאול שאלה את כל מנהלי מסלולים הרלוונטיים דרך האתר של רשות החדשנות, אפשר למצוא בגוגל. הכל הגשה היא אונליין, אבל אנחנו נזהר וניגש אליכם שתגידו לנו מה הבעיות באפליקציות שלנו. יש לנו הרבה בעיות. עכשיו תורך.
אז כן, מה הקסם של וויז? בסוף, מה היה הקליק? בסוף מה שהגענו למצב שהיה לנו איזושהי, היה לנו 3-4 סליידים שעברנו אליהם, וכל לקוח אמר, אני רוצה את זה, עכשיו. למה אין לי את זה עכשיו? לך דבר עם משה, לך דבר עם חיים. מהרגע שראינו שזה רפיטבילי, וראינו וואלה. האמת שבתחילת הדרך חשבנו שהבעיות האלו פתורות, כלומר, אנחנו באמת שיש כלים שכבר פותרים את זה, וככה הבנו שלא, שזה כאילו סתם כזה לכאורה. וכשהבנו שבאמת יש שם בעיה אמיתית של לקוחות מוכנים גם שלם על זה די הרבה כסף, אגב, השאלה השנייה שאנחנו תמיד שואלים, זה לא רק התקנה, אלא גם כמה זה שווה לך, אוקיי? לא כמה היית משלם על זה, כמה זה שווה לך בתכלס. ואתה מקבל סדר גודל, 10,000, 100,000, מיליון דולר, וזה נותן גם תחושה לגודל הבעיה. בלי כסף, זה לא שווה. בסוף, זה באמת כסף, זה בסוף כמה הבעיה כואבת לך, כי אם זה בחינם אפשר לקחת הכל, אז זה גם משהו. אוה, לא, לא, לא. לא, לא, העולם לא באמת, עולם הסקיוריטי, יש חלק מעולם הסקיוריטי שאומר, מצאתי אצלך בעיה, עכשיו אני אראה לך אותה ואתה תשלם עליה. זה לדעתי מוצר סקיוריטי שהם הולכים ונכחדים. תכלס, כאילו זה לא גישה טובה, כי היא מאוד מונעת פחד. לדעתי עולם הסקיוריטי עובר היום מאוד התפקחות מסוימת, התבגרות, והיום המוצרים הם הרבה יותר, הדרך הנכונה למכור סקיוריטי זה להגיד, שמה, אני יכול לעזור לך לתמוך בביזנס שלך, להיות הרבה יותר סקיור, בלי שתפחד. להפך, אני דווקא לא תפחד אם תעשה את הדברים במסלול הנכון. זה נורא לא, אני חושב שדווקא קוראים לזה FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, דווקא FUD זה לא דרך טובה למכור. הגישה הוויזית בכללי היא, בוא נהיה חיוביים, בוא נעצר כלים שיעזרו לארגון להשתפר. הסקיורטי רוצה להיות יותר טוב, ניתן לו כלים להיות יותר טוב, זה דווקא בחיים לא לבוא ולהגיד לו, אתה עושה עבודה גרועה, הכל אצלך פרוץ, להפך זה, הנה הבעיות, בוא אני אעזור לך רגע להשתפר, אני אעזור לך למצוא אותן, אני אעזור לך לדבר עם הפתחים כדי לפתור אותן, הכל חיובי, אוקיי? תזכור, הכל בסוף, כמו שאנחנו כקונסיומרים, רוצים הרבה יותר חיוביות, ככה גם בסוף האנשים שמרכיבים את האנטרפרייזים. אז סקיוריטי מוכרים, רנסומוור זה פחד, אוקיי? סקיוריטי מוכרים בחיוב. לדעתי.
אתם גם נותנים את השליטה ללקוח, הוא למעשה מעלה אצלכם את הדאטה, הוא מגדיר את האפליקציות, ואתם אומרים לו מה החולשות שלו, נכון?
בדיוק, פשוט נותן לו כלים להיות יותר בטוח. זה נראה לי, כל בן אדם בסוף, כל חברה, אתה מייצר משהו, אתה מעלה לענן, אתה מעלה, לא משנה איזה אפליקציה, לא משנה גם לאן אתה מעלה אותה. אתה רוצה לדעת שאתה טוב, איך להיות טוב יותר. זה מה שצריך בעצם לכוון אליו לדעת.
היית פה שאלה, כן.
מייקרוסופט, היינו ארבע וכמעט חמש שנים במייקרוסופט, בעצם לא, זה דווקא לא, היינו כאילו מחויבים שנתיים תכלס, בעצם במייקרוסופט בנינו צוות, הצוות, שוב, וויז זה צוות, אוקיי, בסוף, ומה שבנינו זה, במייקרוסופט לקחנו את אדלון, בנינו את הקבוצת קלאוד סקיוריטי בארץ, גדלנו מה-50 שהיינו באדלום ל-500 במייקרוסופט, בנינו פה ביזנס של מיליארד וחצי דולר, בסקיילים מאוד גבוהים, זה חוויה מאוד בסוף, גם אם זה לא סטארט-אפ שלנו וזה, גם אם זה כאילו בארגון מאוד גדול, זה בסוף משהו שבנינו וזה שלנו, זה היה כאילו בסוף שלנו. אחרי 4 ומשהו שנים הרגשנו שזה כאילו, זה הזמן כבר להמשיך הלאה, כאילו כבר עשינו, הרגשנו ש... מיצינו את האזור הזה, ובגלל שאנחנו צוות, אז זה היה די מהיר. עברנו ביחד. תראה, 5 שנים זה הרבה זמן, כאילו הרבה אנשים נכנסו למייקרוסופט שהם לא אנחנו, ומייקרוסופט זה מייקרוסופט. זה, וואו. השאלה הייתה איך עושים בעולם כל כך רווי פתרונות, איך עושים דיפרנציאציה. זה אחת הבעיות הכי קשות היום של סטארט-אפים צעירים. אין לי פתרון לאיך לעשות את זה. אני חושב שבסוף, יש באמת אין סוף בעיות. כלומר, יש באמת אין סוף בעיות לפתור. אני חושב שהדרך היא כן להיות מסוגל להתמקד בבעיה, לא ללכת רחב מדי, וכן להיות מסוגל להתמקד בבעיה מאוד ספציפית שכואבת למישהו מסוים, שעדיין לא קיבל איזה מענה. אותה פרסונה בעצם תראה שיש פתרון לזה, היא צריכה לקפוץ על זה, כי מכולה יש הרבה פתרונות, אבל את שאלה לא פתרו עדיין, אוקיי? וזה חלק מהוולידציה, איך מצמצמים. יש לסטארט-אפים הרבה מאוד פעמים נטייה לפומו, כלומר, פומו של וואי, למה אני לא עושה את זה, למה אני לא עושה את זה, למה אני לא עושה את זה. צריך, נקרא לזה פסון. אתה צריך את הפסון כדי להגיד, וואלה, אני לא עושה את זה. זה משהו שהוא מחוץ לסקופ שלי, המוצר שלי עושה X, וכחלק מהוולידציה אגב, למי ששאל, הרבה מאוד פעמים שואלים אתכם שאלה, האם אתם עושים את זה, ובתחושה אתה אומר, וואלה, ממש הם רוצים שנגיד כן, אבל התשובה היא לא, הם לא רוצים, הם רוצים באמת לדעת, האם אתם עושים את זה או לא, אוקיי? ואם תגידו להם לא, הם יגידו, אוקיי, אז אני לא אשאל אותך שאלות על זה, כי אני אסתכל לפתרונות אחרים, וזה הכל בסדר.
אני הייתי שואל כמה אתה משלם.
על זה, לאט לאט. אני אומר, לא, זה בסוף, בגלל זה אני אומר, זה הקונביקשן הפנימי של מה הכיוון. אז השאלה היא בשביל משקיעים. למשקיעים בסוף, לדעתי, זה יותר ויותר נוטה, שוב, אני מדבר על המשקיעים שאני מכיר, זה נוטה יותר ויותר לכיוון הצוות. צוות חזק, צוות שיודע to deliver, שמביא ניסיון שהם אומרים, וואלה, הוא ידע לעמוד בזה. לדעתי, זה מנצח. רעיון, כמו שאמרתי, וויז שינתה 3 פעמים במהלך ההתחלה. הצוות זה מה שמשנה בסוף. אני באמת באמת מאמין בזה שצוות זה מעל הכל. באדלום לא הכירו. אדלום זה היה עולם באמת קצת אחר. אני יכול טיפה להסתכל, אפשר ממש להסתכל על 8 השנים האחרונות ולהגיד, תוך 8 שנים, מטורף להסתכל על מה קרה בארץ. לפני 8 שנים לא היו כזה הרבה השקעות בסייבר. המשקיעים שלנו, 2 מתוך 3, זה היה השקעה הראשונה שלהם בסייבר, נקודה. זה היה ניסוי, הם מאוד אהבו את הצוות, התחברו, אמרו, טוב, זה גם לא היו בסכומים שהיום מדברים עליהם בוויז. זה היה חלק מהפורטפוליו, כן התאהבו בצוות, נתנו בו איזה מין כזה קליק שצריך לקרות, וראו איך זה הולך. אני כן יכול להגיד שהיחסי משקיעים עד הלום בתחילת, מאוד שונים מהיחסי משקיעים וויז, אוקיי? כאילו, בניסיון שמביאים, בכמות ה, נקרא לזה הרצון שלהם, כן להשפיע ולהכווין, אני חושב שזה ביחד, אבל זה בסוף, זה טנדם. אבל כן, בסוף זה צוות, לא משנה מה הולכים.
מה הדבר הבא, ינון? אם אנחנו, אמרת קודם, ישראל מאוד מאוד טובה בתחום של סקיורטי, והפכנו להיות מעצמה, אתה חשוף להרבה מאוד לקוחות וחברות, מה הדבר הבא שאנחנו יכולים לנצח בו?
ארגונים, טוב, יש, אני לא נביא שוק ולא זה, בסקיורטי אמרתי לכם כמה אזורים שהם, מהשיחה שלך, שבאמת עלו והם חסרים. אני חושב שבכלל העולם היום, אם הייתי צריך לתת קו מנחה רגע, העולם היום יכול, יש לו הרבה פחות טולרנס למורכבות. הייתי חושב הרבה יותר איך להנגיש יכולות קיימות בצורה פשוטה לקהלים רחבים יותר. זה יכול להיות ממש בכל עולם ועולם, יש המון סטארט-אפים שמתעסקים באיך אני מנגיש ML, הזכרת, באפליקציה. אני רוצה שלכל אחד באפליקציה שלי יהיה, באייפון שלו יהיה ML. אוקיי? מה זה אומר? לא יודע, תכף נבנה מוצר שמנגיש ML לכל בן אדם. אני רוצה מוצר שמנגיש אפליקציות לכל בן אדם. אז יש המון no-code, low-code, הדברים שמאפשרים לך לבנות אפליקציה או להרכיב אפליקציה בלי לדעת קוד בכלל. זה מדהים, אוקיי? זה מאפשר לאנשים לעשות יותר, זה מנגיש כל אזור שתיגעו בו, היכולת בעצם להנגיש אותו יותר לקהלים יותר רחבים ולהוריד, את הבר הטכנולוגי, לדעתי, זה מעולה. גם וויז בסוף, מה היא עושה? היא לוקחת קלאוד סקיוריטי, ומעולם שהוא טכנולוגיית חלל, צריך לשלם אינסוף כסף לאנשים שמבינים מה זה קלאוד סקיוריטי, היא הופכת את זה למשהו נורא פשוט, שכל בן אדם יכול לבוא, לפתוח, בין אם הוא פתח, הוא לא מבין קלאוד סקיוריטי, פותח וויז, רואה תמונה, אומר וואלה, זה מה שאני צריך לתקן, יופי. הפישוט הזה של העולם הוא קריטי, ולדעתי כל...
זה מדהים שזה הגיע לבי-טו-בי, ולא רק לבי-טו-סי, וזה בהחלט. היה פה שאלה כאן מאחורה.
אז אני אענה בגדול רגע, השאלה הייתה על מה, כאילו בחצי שנה הזאת של וויז, במה השקענו, אז היה באמת כאילו יותר פרודקט שעושה ולידציה, הפיתוח קודם כל הקים תשתיות, מה שאמרנו זה ממש, תשתיות מעולות קודם כל, אחרי שהיו תשתיות, בנינו, נקרא לזה את המרכיבים האלמנטריים שצריכים להיות לנו, חיבורים לסביבות ענן, דאטאבייסים שידענו שנשתמש בהם, ממש הרכיבו את החלקים ואת ה-UI, כולם צריכים פורטל, כולם צריכים... בעצם בנינו את התשתיות האלו, וברגע שהיה קליק בוולידציה, בעצם עברו לפתח את הפיצ'רים שהגדרנו. אז בעצם הייתי אומר שזה באופן מאוד מפתיע, ברוב, עוד משהו שאני בדרך כלל נוטה להגיד, מפתחים מקבלים הרבה יותר נקודות על אם הם מחקו קוד מאשר הם הוסיפו קוד. אוקיי? זה כאילו באופן כללי, לסגור חוב טכנולוגי, לעשות דפריקציה לדברים שלא בשימוש. דווקא בוויז יצא שבגלל האופן שבו בנינו את המוצר, הגרדואל, והתכנון בעצם של הפיתוח, ואיך באמת, נקרא לזה, איך ניצלנו את ה6 חודשים האלו, יצא שכמעט לא זרקנו קוד, ממש, כמעט 0 קוד נזרק עד היום, שזה די מדהים האמת, גם תורם לשנה, כאילו זה, אבל בסוף זה מה שעשינו בחצי שנה, פשוט לאט לאט, מה שהיינו בטוחים בו, פיתחנו. כן, וואי. השאלה הייתה לגבי איך עושים ולידציה לפיצ'רים, טוב, זה עוד 1.5 שעות אפשר רגע לעשות על זה. בגדול אני אגיד שבמשפט אחד אני אגיד על פיצ'רים, מה שמאוד חשוב לעשות עליהם, כאילו השאלה שאני שואל את עצמי היום על כל פיצ'ר שנכנס, זה מה, אם אני רגע מסרטט לעצמי את הפיצ'ר הזה בעוד 5 שנים, אוקיי? איך הוא נראה אז? מה אני יכול או לא יכול לעשות כשזה רץ על מיליוני לקוחות בעולם? כמה זה עולה לי? כמה קשה לי להתקין את זה, כמה אני צריך להשקיע בתמיכה של זה. עכשיו, זה לא נכון להשקיע את הכל על ההתחלה, אני לא אומר שכל פיצ'ר צריך להוציא כאילו זה, אבל זה מאוד עוזר כדי לעשות ולידציה בשלב מאוד מוקדם לפיצ'ר, ולהגיד, וואלה, תשמע, זה לא באמת סקייל, זה יפה שמבקשים את זה, אבל זה לא באמת סקיילבל למוצר. זה לא נכון למוצר, זה לא משתלב לי באיך שאני רואה את המוצר. עכשיו, אני יודע שזה קצת באוויר, אבל זה, אני אתן את ה... זה תרגיל של total cost of ownership, שהוא מאוד חשוב כדי להבין רגע, לעשות כזה fast forward לפיצ'ר, ולהבין איפה הוא משתלב ואיפה לא. אגב, אני רק אגיד על משהו מאוד חשוב בוולידציה לפיצ'ר, באינטראקציה בין פרודקט ופיתוח, רק על זה גם אפשר לדבר הרבה מאוד. יש נטייה הרבה פעמים בסטארט-אפים להגיד, טוב, טוב, יאללה, למפתחים, שחררו, בואו, תעשו את זה כבר ותגרמו לזה לעבוד. זה לא תהליך נכון. התהליך הנכון באמת, אם אתם הולכים קצר, רצים ספרינטים, תעשו מה שאתם רוצים. אם אתם מכוונים רגע למראטון, ליוניקורן, לסקיילים גדולים, הדרך הנכונה היא באמת לתת לפיתוח את הזמן שהוא צריך, כדי להבין איך הוא ניגש לבעיה הזאת. מה התשתיות שהוא צריך לבנות קודם כדי לתמוך בפיצ'ר כזה, ולא להאיץ, כאילו לקנות בזול, או לפתח בזול, עולה הרבה הרבה יותר מלפתח ביוקר, אוקיי? אצל הלקוח, אוקיי, השאלה איזה פידבק אצל הלקוחות אני מחפש? אני מחפש רפיטביליות. אני מחפש כאילו רפיטביליות של בעיה מסוימת, של גישה מסוימת אצל הרבה מאוד לקוחות. אחד מהסיכונים הגדולים בסטארט-אפ בתחילת הדרך זה שהמוצר, מה שהוא הופך להיות, זה מין כזה, ממש, זה כאילו מין כזה כוכב ים עם זרועות בכל מקום ועושה הכל כזה, זה גרוע. אוקיי? זה מערכת, זה פרודקט שאי אפשר לתמוך בו לאורך זמן. וחלק מאוד גדול זה להבין רגע מה הסיפור המוצרי. אני אתן דוגמה רגע, סורי שאני חוזר לוויז, אבל זה באמת אני חושב דוגמה טובה. וויז היום מחליפה בארגונים 6, 7, 8 מוצרי סקיוריטי. במוצע, ב-UI 1. אוקיי? עכשיו איך עושים את זה? כי באמת, זה לא שכל הפרודקטים האחרים פגרים ולא הבינו, אבל בעצם הם יצרו, אמרו הנה בעיה, נבנה לה חוויה מסוימת. הנה בעיה, נבנה לה חוויה מסוימת. הסיבה הייתה שניסו כאילו לתת פתרונות לעולמות תוכן מסוימים, ואז אמרו, טוב, ביחד יש סוויטה שמכסה לך את העולם. אבל זה לא מה שלקוחות רוצים. לקוחות שואלים איך אני עושה Cloud Security. לא שואלים איך אני עושה Container Security, או איך אני עושה AWS Security. הם אומרים, אני עכשיו בא לפתח לקלאוד, תגיד לי איך אני עושה שם Security. אז הדיפרגמנטציה הזאת, חלק מאוד גדול ממנה, זה בעצם עבודה מוצרית של איך זה חי ביחד במוצר אחד. וולידציה שם, חלק מזה זה באמת איך זה מתחבר לי כאילו לחוויה הזאת של Cloud Security All Up, ואני לא נכנס יותר מדי עמוק בעולם בעיה מאוד ספציפי, שעכשיו אני לא אוכל לצאת ממנו אחורה, כאילו כוכב ים, אוקיי?
שאלה אחרונה יש לנו, נכון?
וואו, השאלה היא איך עשינו פרייסינג? פרייסינג זה קריטי, אוקיי? פרייסינג זה בעצם איך מתמחרים כאילו את המוצע, האמת שאני אגיד שכאילו במייקרוסופט יצא לי להתעסק, וגם באדלום, כאילו יצא לי להתעסק בפרייסינג שנים, ספציפית בקלאוד, אז כאילו די הכר, כאילו הכרנו איך השוק הזה נראה, והכרנו כאילו את כל האופציות, הכרנו מה טוב, מה רע, והיה לנו די קל לבוא עם איזשהו פרייסינג יחסית פשוט. מה חשוב בפרייסינג? פשטות, אוקיי? כאילו פרדיקטביליות, פשטות, היו הרבה מאוד מודלי פרייסינג שהכשילו מוצרים. אני היום, כשאני בא לרכוש מוצר, אני לא עושה את הבחינות של המוצרים הטכניים, לוויז עצמה, אבל השאלה כמעט יחידה שאני שואל, זה איך הפרייסינג של המוצר הזה עובד. למה? כי זה מייצג יותר מהכל את האם זה מתאים לי לאיך שאני רוצה להשתמש בו או לא. ותתפלאו כמה זה חשוב בפרייסינג, כדי להבין את איך אני מתכוון להשתמש במוצר. אז בוויז הפרייסינג הוא קודם כל פשוט, ושתיים, הוא בגדול מייצג את איך שאני מדמיין שמשתמשים במוצר בלונגרן. אוקיי? כאילו הוא אומר, תשמע, לא משנה, כאילו סופרים בעצם workload, אבל בגדול הוא אומר, אני רוצה לפשט לך את הסביבת ענן, אתה כלקוח מריץ X workloads בסביבה, אני סופר לך את ה-workload הזה, לא משנה אם זה container, VM, serverless, לא אכפת לי איך אתה מריץ את הקוד, אני סופר לך כמה תכלס כמה קוד, כמה כוח אתה מריץ שם, ואני בעצם מתמחר לך לפי זה כאינדיקטור לגודל של הסביבה. ואני חושב שפשטות כזו היא מאוד חשובה, היא גם מייצגת הלאה, איך לעשות, איך הארגון צריך לראות, איך הוא גדל עם זה, כי הוא יכול גם להבין את הגידול, אז הוא יכול לראות את זה future forward. ואני רק אגיד שבאמת פרייסינג הוא, אם אין לכם ניסיון בפרייסינג, שאגב, זה עוד נקודה מאוד חשובה, packaging pricing, כי ארגונים מאוד מסתכלים על זה, 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 זה חלק קריטי בהחלטה, אז תתייעצו.
כן, התפיסה אומרת שארגון ממוצע משתמש בערך בכ-60 ספקי סקיוריטי שונים, ואם אתה מחליף 6-7 מהם, אז אתה יכול לתמחר לפי ה-6-7 שהחלפת.
זה הפרייס פוינט, לא דיברנו על זה. שאלה מעולה. השאלה הייתה, עם מי אנחנו מתייעצים? אנחנו מתייעצים רק עם מי שמשלם לנו. הסיבה היא שמי שלא משלם לנו יכול לתת כל הצעה שהוא רוצה. לקוחות שמשתמשים במוצר יכולים לתת, באמת אני מקשיב להם. יועצים יש בכל מקום, יכולים לתת לך אינסוף טיפים. הם לא אקאונטבל לזה בשום צורה שיש. יש בסוף לקבל הצעה, צריך להיות איזשהו רף אינגייג'מנט מסוים, ואני אגיד גם בהקשר הזה על הפליפ סייד, על מה אתם מתייעצים, אוקיי? יש נטייה הרבה מאוד בסטארט-אפים להגיד, טוב, אני אביא בן אדם והוא יפתור לי בעיה מסוימת. אני אביא מישהו והוא יפתור לי פרייסינג, אני אביא מישהו והוא יעשה לי את הפיץ' ללקוחות, אני אביא מישהו והוא יעשה לי את ה-POV פרוסס, אני אביא מישהו והוא... זה לא עובד, אוקיי? אי אפשר לעשות אאוטסורס לבעיות קור שלכם, כי אף אחד בסוף לא יבין את העומק שלהם, ולא אוכל להחליף בסוף אתכם, שאתם רואים את התמונה המלאה, ביצירה הראשונה שלהם. אחרי זה כבר ייקחו את זה, יריצו עם זה, יעשו לזה סקלאפ, הכל טוב. אז השאלה שלך על מי מתייעצים, קודם כל עם מי שבאמת יש לו skin in the game, שתיים, תחשוב טוב טוב על מה אתה מתייעץ, ומה אתה מוציא החוצה, אוקיי? כי רוב הבעיות, כאילו באמת עדיף לא, עדיף אולי לשמוע דעה, לא כדאי לעשות לזה אאוטסורס.
טוב, המון תודה לכל הקהל ולך, ינון, שבאת וחלקת אותנו.
תודה לכם שבאתם.